חצי שנה בדיוק חלפה מאז שרועי ואני התחלנו להקליט את פודקאסט הלפיד, והיום אנחנו מציינים את הפרק העשירי של הפודקאסט. לצערי את הפרק הזה אני אקליט ללא רועי, שנאלץ להיעדר היום באופן חד פעמי, אבל הבשורות הטובות הן שעבורי זה כנראה הפרק הכי מרגש שהקלטתי עד היום. הסיבה היא האורח הכל כך מיוחד שנמצא איתי, אז בהתרגשות גדולה מתחיל את פרק 10 של הלפיד, עם לא אחר מאשר אריק זאב. מה שלומך, אריק?
אני בסדר, תודה, נו. מה שלומך?
בסדר, בסדר גמור. אני אתחיל עם איזה גילוי נאות, כי בשנים האחרונות, אריק ואני, יצא לנו קצת להיות בקשר, בעיקר דרך הרשת, קצת וואטסאפ, אבל המקור שלי להיכרות עם אריק, בוא נקרא לזה החד צדדית, שכשאני הייתי נער, אני הרצתי את אריק זאב. חברים, היה מי שהריץ את אייל ברקוביץ', מי שהריץ את אבי נימני, אני הייתי הרצתי את אריק זאבי. כמו שאנשים מסתובבים מבואסים יומיים אחרי הפסד של מכבי באיזה משחק חשוב, אז אני ממש זוכר, סתם כדוגמה, שאתה הפסדת באליפות העולם ב-2003, בקרב השני. אני ממש זוכר, אני הייתי אז חייל, ואני הסתובבתי מבואס, כאילו זה יומיים כזה, ו... כי באמת עקבתי אחרי חנורה נורא מקרוב, כבר מתחילת הקריירה, וזה מאוד מאוד מרגש אותי שאתה נמצא. אני חושב שעם השנים, כמה שקצת יצא לנו פה ושם לדבר, אני חושב שאני ראיתי שמעבר ל, אתה יודע, לדמות, בסוף אנחנו, יש איזה דמות שהיא מוכרת לציבור, ויש, אתה יודע, איך אנחנו בחיים הפרטיים. וזה מאוד מאוד בולט אצלך, שאצלך זה אותו דבר, כלומר, הצניעות הזאת שכולם ככה רואים כשהם מסתכלים עליך, זה משהו שגם חווה מי שעכשיו, לא יודע, מתכתב איתך בוואטסאפ, או פתאום יוצא לו להיפגש איתך איזה פעם אחת, זה תמיד היה לי מאוד מאוד, מאוד, מאוד כיף.
זה המצחיק שנגעת באליפות עולם 2003, קודם כל זה שהצלחת להתעדכן, כי זה לא כמו היום שהיה אפשר לראות בלייב,
הדף האחורי של עמוד העיתון, יום למחרת, זה מה שהיה, אז כאילו אני זוכר שאני רץ ומסתכל ולא מאמין, כאילו חשוב בעיניי.
אבל התחרות הזאת זה כנראה הפספוס הגדול בקריירה שלי, כאילו ממש ככה זה, או אולי האכזבה הכי גדולה שלי, כי סתם בשביל לעשות למאזינים שלנו רקע, 2003 זה השנים שבהם הייתי באמת בשיאי. הייתי כבר פעמיים אלוף אירופה, ובאמת באותה שנה הגעתי לגמר בהמבורג עם אינוי, שהיה בלתי מנוצח, והובלתי אליו, אז היה קוקה, והוא ניצחתי בעונש, כאילו הייתי כבר ממש, ממש, אתה יודע, ראש בראש איתו, וכשהגענו לאליפות העולם, זה היה באוסקה ביפן, אז ממש היה כל מיני הערכות, וכאילו שמו אותנו, אנחנו אמורים להיפגש בגמר, כאילו ראש בראש, ובאמת בהגרלה היינו בשני צדדים שונים, כי פעם לא היה דירוגים, לא היו הפרדות, ובקרב הראשון אני מקבל את ואן דר גיף, שניצחתי כמה חודשים קודם באליפות אירופה, זאת אומרת, הגרלה הכי קשה שיכולה להיות, ניצחתי אותו, ובקרב השני היה לי את הקזחי צדקי, שניצחתי 5 פעמים, קרב יחסית על הנייר לא כזה קשה, ועל ההתחלה הוא זרק אותי ביוקו באיזה שטות כזאת, אבל לא נמחצתי, כי ידעתי שאני נצח, וזרקתי אותו קוקה ועוד קוקה, והוא קיבל שידו וזה, ופתאום הזמן נגמר, והוא ניצח אותי ככה בניקוד הזה, והוא התחיל לקפוץ שם, והוא גם לא הגיע לחצי הגמר, מרוב שהוא היה מבסוט, הוא הפסיד קרב אחרי זה, גם לא משך אותי, זאת אומרת, ממצב שאני בגמר אליפות העולם, באמת, מבחינת יכולת הייתי שווה מדליה קל שם, לא מצאתי את עצמי מודח, זה באמת תחרות שאני לא אשכח אותה, אחת האכזבות הגדולות שלי.
כן, אתה יודע, לא במקרה גם זה היה זכור לי ככה, כי באמת, אני ממש זוכר, זה היה כזה תחושה כזאת, שטוב, כל תחרות שאריק הולך, הוא מנצח. אגב, אני זוכר שאתה אמרת בראיון לעיתון לפני התחרות, אמרת משהו, כשאלוף אירופה נכנס לעולם ביפן, הם נלחצים. ואחר כך,
זה פחות מתאים. אני זוכר, טוב, הייתי צעיר.
לא מתאים, נכון? היית צעיר. עוד היית בתקופה של, נכון, יש את הסרט שעשו עליך ממש סמוך, כאילו סביב המדליה באתונה, הדרך ל... המרוץ הצמרת, כן, כן. אז זו עוד התקופה שהיית עם... כן, היית עם שר מחומצן ו...
כן, זה ב-2001, אבל לא, שר המחומצן זה היה הפסד בהתערבות, זה לא שאני החליט את זה מיוזמתי, זה לא משהו שאני... לפני אליפות אירופה הראשונה שזכיתי, אז אמרתי לחברים הנבחרת, שמעו אם אני... ידעתי שאני יכול, אבל אתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה מוכן להבטיח, אמרתי, אם אני זוכה בזהב, אני מוכן אפילו לטבוע את השיער. וזכיתי בזהב, הם לא ויתרו לי, הם לקחו אותי למספרה, צבו לי את השיער לבלון, וזה נשאר כמה חודשים אחרי, כן, אבל גדול. זה לא משהו שאני יזמתי.
גדול, גדול. הנה, סיפור חדש, אתה יודע, אתה, אני חושב על כל ה... אתה יודע, רעיונות, פודקאסטים שהשתתפת בהם כאורח, אתה גם, יש לך פודקאסט, אחלה פודקאסט, אני מאוד, שמעתי הרבה פרקים ממנו, 43 שניות, אתה מדבר כל כך, יצא לך לדבר כל כך הרבה, אז בן, אני כל פעם שואל את עצמי, עד כמה אפשר לחדש ולשמוע, אז הנה, נראה לי, לא יודע, אני לא שמעתי את הסיפור על החימצום בהתערבות, אבל יכול להיות שלא שמעתי את הכל, כבר יש לי אחד. האמת, בפודקאסטים שהתארחת בשנים האחרונות, אני חושב, תגיד אם אתה מסכים איתי, היה הרבה, תמיד המרכז של השיח היה הקריירה החדשה שלך, כל הנושא של ההתמודדות עם אתגרים, וצמיחה מכישלונות, וכל זאת שאתה באמת מדבר עליהם בצורה מדהימה, אני אישית הייתי בהרצאה שלך, אני חושב, 3 פעמים, של לנצח בקרבות היומיום, פעמיים במסגרת באמת מקום העבודה, ועוד פעם אחת, הפעם הראשונה שממש הלכתי, שזה היה פתוח לקהל, וקניתי כרטיס, ומאוד מאוד נהניתי, אבל תמיד הפודקאסטים, תמיד זה עכשיו, הקריירה שלך כספורטאי, תמיד ברקע, כי בסוף זה, אתה יודע, זה הסיפורים, זה המקור, אבל זה תמיד כאילו, זה המשני לנושא המרכזי, שהוא באמת מה שאתה עוסק בו היום, ואני חושב שמה שאני אנסה לעשות בפודקאסט הזה, כי בסוף מי ששומע אותנו, זה חובבי ספורט אולימפי, ספורט הישגי, אני חושב שמה שאנחנו נשים את הקריירה שלך כספורטאי, זה יהיה במרכז, ואנחנו נדבר גם על הקריירה שלך אחר כך, כי בסוף זה מאוד מאוד מעניין, אבל אני אנסה לעשות את הכל בפרספקטיבה של ספורטאי מאוד מאוד מיוחד, שהקריירה שלו אחרי הספורט היא קריירה מאוד מאוד, פעם היא הייתה ייחודית, היום אני מרגיש שיותר ויותר הולכים לכיוון הזה, אז גם על זה נדבר, אבל כאילו הכל מפרספקטיבה של הספורט ההישגי, זה ככה. טוב, אז בוא נתחיל. אני ככה, רק כדי לעשות קצת סדר, ושלא אני צריך אחר כך לחזור על הכל, אני עושה רגע תקירה מאוד מאוד מהירה של ההישגים העיקריים שלך, ככה, אם מישהו לא מכיר. אז קודם כל, אריק זכה כבר בגיל 15 באליפות ישראל, בגיל 19 השיג את הקריטריון לאולימפיאדת אטלנטה, לא השתתף באולימפיאדה בגלל הקריטריון הישראלי, עוד נחליף על זה איזה מילה אחר כך, יש שם איזה נקודה שמאוד מעניינת אותי, בסך הכל השתתף ב4 אולימפיאדות, מחזיק בסי עם עוד כמה ספורטאים, אם היו שולחים אותו לאטלנטה, אז זה ה5, מדליית ארד אולימפית ב-2004, מדליית כסף עולמית ב-2001, 9 מדליות סך הכל באליפויות אירופה, 4 מזהב, 1 מכסף, 4 מארד, יש לך גם עוד מקום 5 ומאוד מאוד זכור באולימפיאדה, יש לך גם מקום 5 באליפות עולם, ב-99, וכמות הישגים באמת מטורפת. שאלה שיכולה להיראות קצת שטחית, אבל אני קצת יעמיק בה. איך אתה מסכם את הקריירה ההישגית שלך? היום ככה בהסתכלות לאחור.
האמת, אני ככה קצת אמביוולנטי לגבי זה. כאילו, בצד אחד אני מרגיש קצת פספוס בקריירה שלי. אני חושב שהרזומה שלי, בעיקר בכל מה שקשור לאליפויות עולם ואולימפיאדה, היה צריך להיות יותר מעובה. זאת אומרת, אם עכשיו היית לוקח את המאמנים הראשיים בכל מעצמות הג'ודו, בתקופה שבה הייתי הכי בולט, נגיד מ-99 עד 2010, כזה 11, והיית מבקש מהם לדרג, אז הייתי נמצא הרבה יותר גבוה מהדירוג שלי היום. אז זה בצד אחד, וכשאני חושב את זה לעומק, אני מניח שגם ג'ורדן יש לו פספוסים בקריירה שלו, שהוא גם מתבאס. אז אני חושב שאין ספורטאי שפורש בלי אכזבות, אבל אני כן מרגיש שהרזומה האולימפי שלי, בעיקר בכל מה שקשור לאליפות עולם, גם בתקופה שלי היה אליפות עולם פעם בשנתיים, והיו שתי אליפות עולם שהחמצתי בגלל פציעה 2005 ו-2007. זאת אומרת, בתקופת השיא שלי בעצם לא התחרתי 8 שנים באליפויות עולם, שזה משהו שאני מרגיש שמאוד חסר, וגם באולימפיאד אני מרגיש שהיה צריך להיות רזומה קצת יותר עשיר ועם צבעים קצת יותר בהירים, אז זה מצד אחד, אכזבה כאילו מהרזומה של, מצד שני, אני כל פעם מנסה להזכיר לעצמי שאם היית מחזיר אותי חזרה על המקלט בפרדס קאט, ובכלל אומר לי שאני יצג את המדינה, יטוס לחול, אני זוכר את הטיסה הראשונה שלי שהצגתי את המדינה בתחרות בצרפת בגיל 14, כי תמיד שואלים אותי, תמיד רציתי להיות מדליסט אולימפי, אז אני זוכר שטסתי שם, כל כך נהניתי, ואמרתי, בוא, אני חייב לטוס עוד פעם, כאילו, זו הייתה המטרה בכלל, לטוס עוד פעם, מי בכלל חשב על הישגים. אז אני כאילו נע בכותביות הזאת, שמצד אחד מאוד גאה, וזה ממש לא טריוויאלי, שמהמקום שבו התחלתי, בכלל הצלחתי להגיע לאן שהגעתי, ומצד שני, אני מרגיש שזה יכול להיות הרבה יותר עשיר, אבל it is what it is, כן.
כן. ונגעת בנקודה שחשבתי עליה, כי אם זכרו לך לפני, לא יודע, כמה חודשים, עשיתי דירוג כזה של הספורטאים, ואתה לא אוהב דירוגים, אז אני לא אדבר על זה יותר מדי, אבל באמת, זה מאוד מאוד בולט, בסוף, אתה יודע, מסתכלים על תחרות מטרה. גם אתה תמיד אומר שבסוף, היכולת באמת למדוד ספורטאי, ולא יודע, וסיכוי ההצלחה שלו בין, נגיד, משחקים אולימפיים, זה ההצלחה שלו בתחרות מטרה, ואני מאוד מאוד מסכים עם זה, ואתה יודע, אז נכון, באליפות העולם, אז יש, אני שם רגע בצד, אבל באמת, אליפויות אירופה, ההישגים שלך למשך עשור, יותר מעשור, הם מדהימים, וגם אם בודקים, עשיתי בדיקה, אתה יודע, השתתפת בארבע אולימפיאדות, 16 מדליות, סך הכל במשקל שלך בארבעת אולימפיאדות, בעשר מהם זכו אירופאים. כלומר, זה לא גם איזה ענף שאירופאים הם ככה נדחקים לשוליים, וזכייה במדליית אירופה היא לא מידע, נכון, יש אסיה היא מאוד חזקה, ותחת כל ענף גלובלי, אבל זה באמת באמת ניכר שהשליטה שלך, שאני נגיד זוכר אותה, כמי שעקב בזמן אמת, אני זוכר אותה בצורה מאוד מאוד חזקה, אז גם מאוד מאוד קל לי בסוף להתחבר לזה ש... שמע, זה...
כן, הייתה תקופה שבאמת הייתי... זה לא שהייתי אחד הטובים, היה את אינוי שהיה מעליי, ואני הייתי מיד אחריו. כאילו, זה היה ברור שהייתה היררכיה מאוד ברורה, ואז מתחת היה כל השאר. תחרות ג'ודו, כמובן שהכל יכול לקרות, אבל באמת לאורך כמה שנים טובות, הייתי ממש בטופ, ואני תמיד מספר, מ-99 עד 2005, למעשה בכל טורניר, אני לא מדבר על תחרות מטרה, כל תחרות הייתי על הפודיום, כאילו, באמת זה היה... כמעט ולא הייתי מפסיד, ובגלל זה אני מרגיש פספוס, שכאילו, גם החמישי בעולם הזה, ב-99, אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור.
אני מכיר, הגעת לחצי גמר ולא התחרית.
בדיוק, שפרשתי בגלל פציעה, אבל כי אז לא טסנו עם פיזיותרפיסט, לא עם רופא, אז יכול להיות שאם הייתי מקבל זריקה, הייתי עולה. זאת אומרת, איכשהו כל פעם באליפיות עולם קרו כל מיני דברים, אבל בסדר, אבל בסוף אני בסוף חושב שזה לא כזה משנה, כי אני תמיד אומר לעצמי, נגיד שעכשיו היו לי שתי מדליות אולימפיות, ואחת זהב. אז הייתי בזמן אמת מקבל יותר מענקים, אבל איך זה היה משנה מהותית את חיי היום? אז היה לי עוד שיפור בהרצאות, כאילו, בסוף זה לא משנה, אנחנו רודפים אחרי דברים שהם לא משנים, וכאילו היה לי חשוב בעולם באותו רגע, אבל מרגע שזה נגמר, אני צריך לראות איך אני עכשיו לוקח את החיים שלי ועושה איתה משהו יותר טוב, אז כאילו, זה לא כל זה משנה.
זה כמו השיח, אתה יודע, שתמיד קיים, לונדון 2012, כמה בסוף ההפסד הזה ב-43, היית מתחרה, היית מנצח את הקרב הראשון, היית מפסיד, סתם, בקרב השלישי, זה ניחומים, היית מסיים שביעי, סתם לדוגמה. היום, אתה יודע, הדבר הזה...
לא, עדיף להיחשן איך שנכשלתי משביעי.
בטח, אתה אומר, גם בטח בערך שזה שירת את הקריירה, ויכול להיות שגם ב... טוב, אני לא יודע, אם בתחושה, בזמן אמת, זה עדיף, אבל כן, ברור ש... אני קצת קופץ קדימה, כי נגעת פה באיזה נקודה במקום החמישי באליפות העולם 99. אז עוד 3 שנים אחורה, אטלנטה 96, לא שלחו אותך. איך אתה חושב שהנקודה הזאת השפיעה? כלומר, אוקיי, עד כמה היה לך מה למכור ב-96, ומה אתה חושב ההשפעה הפוטנציאלית של זה, שהוא באיזה מבט מאחור הייתה יכולה להיות אם היית הולך לשם?
תראה, אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, בזמן אמת, התאכזבתי, אבל לא הייתי גמור מזה. זאת אומרת, כי היום אני מבין כמה ההחלטה היא טיפשית, אבל בזמן אמת ידעתי שלשם זה הולך, ראיתי את הקריטריונים, לא הסכמתי איתם עוד בזמן אמת, אבל ידעתי שהם רוצים לשלוח רק ספורטאים, שיש להם סיכוי להגיע לשליש העליון או לגמר, זה היה הרעיון שעומד מאחורי זה, מבלי להתחשב בספורטאי צעיר, או בענפי ספורט עם אלמנט הפתעה מאוד מאוד גדול, אבל אני יכול להגיד לך שבתקופה היא, קודם כל, אני גם רואה את זה בתחרות ג'ודו, חבר'ה בני 19, 20, 21, 8, הם מאוד חוצפנים, כאילו אני הייתי מאוד חוצפן בגיל הזה, וגם צריך להבין שאז הקריטריון היה שנה אחת, היו שישה טורנירים A ואליפות אירופה, זהו, זה חוץ מאליפות העולם, כאילו אם היית שביעה הראשונה בעולם נכנסת, ואז היה מאות מאוד טורנירים להתמודד איתם, והצמרת הייתה מאוד צפופה, אז אני עשיתי פעמיים 50 ו-70 בטורנירים, שהיום נקראים גרנדסלאם, אבל אז לא היה תיאור, וכל הצמרת נשארה צפופה. עכשיו, קרו כמה סיפורים סביב זה. אחד, נגיד, מדורג עשירי, אני הייתי תשיעי באירופה, והייתי אמור להיכנס, ומדורג עשירי היה בלגי, שראה שהוא לא נכנס, אז הוא עשה ניתוח, ואז בגלל שאני לא נכנס, 11 נכנס, מונטי. פתאום הוא נסע לאולימפיאדה, והוא היה מדורג 11, אפילו איטליה הגדולה, שלחה מדורג 11, כי אריק זאבי לא נשלח על ידי ישראל. אז זה סיפור אחד. הסיפור השני, להראות לך כמה, אם אני חושב שהייתי טוב או לא, בטורניר האחרון לפני אליפות אירופה באותה שנה, ברומא, זה היה באפריל 96, הגעתי לקרב על מדליית ארד מול בגדסארוב האוזבקי. ובגדסארוב היה כמה חודשים קודם בארץ במחנה אימון, ואני פירקתי אותו, כאילו זרקתי אותו מלא פעמים וזה, ובקרב עצמו על הארד הוא ניצח אותי. אני הייתי מדוכא, אני זוכר שאמרתי לעצמי, איזה גרוע אני, איזה אפס, אם אני מפסיד לבגדסארוב, מה יש לי לחפש ברמה העולמית? 3 חודשים אחרי באולימפיאדה עושה מקום שני.
יאללה.
אילו, קודם כל הוא תחמן כזה, הוא יודע לנצח קרבות, אבל להראות לך שהצמרת הייתה שם, כאילו, היה שם את הקוריאני, שהוא היה רמה אחת מעל כולם, שלקח ראשון באמת היה, אויזינגה שבדיוק עלה ופרץ, וספיט קשה, אבל, כאילו אני מרגיש שדירוג הייתי יכול לעשות, תלוי כמובן בהגרלה די בסבירות גבוהה, אבל מה היה קורה אם? זו שאלה מעניינת, כי בוא נגיד שהייתי עושה פוקס בזילה ומביא מדליה אולימפית, אוקיי? בגיל 19 וחצי זוכה במדליה אולימפית, היסטריה בישראל, אולי זה היה מבלבל אותי בגיל הזה, והייתי פתאום, אתה יודע, מתחיל להיות בזילה, ליהנות לזה, וזה היה ההישג היחידי. לא יודע, אתה מבין? זה, בגיל 19 וחצי להביא מדליה אולימפית בישראל זה טירוף.
טירוף.
זה יכול לבלבל, ויכול להיות שזה היה פוגע בקריירה שלי, וכל הדבר שאני הכי גאה עליו, שלאורך כל כך הרבה שנים הייתי בצמרת, אולי לא היה קורה בכלל. מצד שני, אולי אם הייתי מסיים שבי ויותר ניסיון, אז בסידני כבר הייתי... זה...
אתה יודע ש...
מה אם, זו שאלה מאוד קשה.
עד טוקיו 2020, אני מודה שפריז קצת הרסה לי את הסטטיסטיקה הזו, אבל עד טוקיו 2020 היו 11 מדליסטים אישיים שזכו במדליות. אני שם רגע בצד את ה... גל פרידמן זכה פעמיים, והיה את הקבוצתי בג'ודו, 11 מדליסטים אישיים, okay. ומתוך ה-11 האלה, היה רק אחד שזכה במדליה הראשונה שלו, באולימפיאדה שהיא לא הייתה האולימפיאדה הראשונה, וזה אתה. Okay. כלומר, התפיסה הזאת של ללכת לאולימפיאדה כדי להתנסות, כדי... יש שם משהו ש... אז עכשיו ב-2024, גם הרש קוסטה את זה, גם לניר, גם פלצ'יק, אז קצת הרסו לי את הסטטיסטיקה, אבל יש פה איזה משהו שאני באמת, אולי החוצפה הזאת והחוסר ניסיון גורם לכאלה לבוא ב...
יש לי אגב הסבר לזה שיסתדך עם התיאוריה.
יאללה.
קודם כל, תיאורטית זה נכון שעדיף להיות מנוסה, אבל במשחקים אולימפיים במדינת ישראל, העובדה שאתה מגיע פעם ראשונה בלי כל כך הרבה ציפיות, ושלא שמים לך את העין, ושאתה לא יודע לאן אתה מגיע, היא מאפשרת לך באמת להביא את היכולת שלך לידי ביטוי, ובגלל זה כולם זכו באולימפיאדה ראשונה, כשאתה בא כבר עוד פעם לאולימפיאדה, ואז אתה כבר מגיע כפייבוריט, ושאר של ציפיות, וזה סופר 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 קשה, אתה כבר יודע לקראת מה אתה הולך, זה ממש מלחיץ. במקרה של טוקיו, מה שקרה ייחודי, חוץ מזה שהיינו בתקופת מלחמה, והייתה התעלות באמת של כל ה... תחשוב שמה קרה במשלחת האולימפית בטוקיו.
זה המשוגע.
זה המשוגע. בדרך כלל יש לך X מועמדים, וזוכים מהם Y, פה היה לך X מועמדים ו-X פלוס משהו, זכו, בלי בכלל מדורג, כאילו זה היה משוגע, אבל גם היה בידוד מוחלט של הספורטאים מהתקשורת, בגלל המצב הביטחוני, זאת אומרת, הייתה מעטפת שגרמה להם כאילו להתנהל, כאילו זה אליפות עולם, זאת אומרת, היה שם, הלחץ הוא ירד משמעותית, כי לא היה חיכוך כמעט עם העיתונאים, אז זה מאוד מאוד עזר בהיבט הזה, אז לדעתי זה סטייה תקן כזה, אני כן חושב שיש חשיבות לניסיון, נגיד במקרה של אז הרשקו זה מאוד בולט, כי היא הגיעה לאולימפיאדה הראשונה מאוד צעירה, וארבע שנים אחרי הייתה כבר okay. בטופ העולמי, אבל בגדול יש יתרון לבוא ככה טרי, בלי לחץ, בלי פחד, עם אגרסיביות, עם חוצפה כזאת, יש בזה יתרון.
ו... הבדל נוסף שאני חושב שיש בין התקופה של היום, אגב, דיברת על, אתה יודע, על החריגה מהסטטיסטיקה בטוקיו, אני חושב שגם פריז היא הייתה כזו, בבדליות, פריז הייתה מאוד מאוד
בולטת. דיברתי על, אני בכלל התכוונתי לפריז.
דיברת על פריז.
כן, פריז.
אבל לא, אבל פריז היה את הקהל. זאת אומרת, טוקיו זה, הסיפור הוא נכון בהיבט של אין קהל והבידוד.
לא, אבל בפריז היו ההישגים המוגזמים, יש לך 7 מדליות, אין בכלל מועמדים, דיברתי על, התכוונתי לפריז, סליחה.
כן, כן. אגב, וגם בטוקיו, אם מסתכלים על ההישגים קצת מעבר לרק למדליות, מסתכלים על דירוגים, אז טוקיו הייתה משוגעת בכמות הדירוגים גם של, אתה יודע, קרוב למדליה, אנשים שהתעלו על עצמם והגיעו לפי. אני פעם חילקתי, דיברתי על זה באיזה פרק פודקאסט, זה רלוונטי גם עכשיו, אני מחלק את התקופה של ישראל בספורט אולימפי לשלושה עידנים. הראשון שנגמר ב-88 זה העיקר ההשתתפות, ברור. והתקופה השנייה שהתחילה במדליות של יעל ואורן, זה בעיניי לפחות, איך שאני מסתכל, זה הסתיימה ב-2016, זה כאילו אני קורא לה, עידן, יש מדליה. כאילו, משיגים מדליה וכל המדינה חוגגת, וזהו, עשינו, סימנו את הוויה לאולימפיאדה. ואתה, כל הקריירה המקצועית שלך הייתה בעידן הזה. ואני חושב שגם זה, זה גם הגביר לחץ מאוד, וגם נתן אולי אפילו איזו תחושה של, וזה אתה, רק אתה יכול להגיד לי, שהשגתי את המדליה, אני לא יודע, בבייג'ינג כבר באתי קצת אחר, כבר עשיתי את הווי הזה. והיום, משהו שהתחיל בטוקיו, עם 4 מדליות, ופתאום פריז 7 מדליות, וכבר יש לי תחושה כזאת שחוגגים, אתה יודע, אני הייתי, ביציעים בפריז, הכל מדליה חגגנו בטירוף, אבל בסוף אתה, יש הרבה יותר פרופורציה, אתה רוצה את העוד אחת, ואתה רעב להישגים, ואז אני חושב שגם ספורטאי יותר קל להיות בתקופה הזאת.
אני מסכים איתך בהיבט הזה, אני זוכר שרוב הקריירה שלי, אפילו גם חשבתי ככה וגם התראיינתי ככה, כי שאלו אותי נגיד בסרט או המפורסם שדיברת עליו, שאלו מה יהיה אכזבה מבחינתך, זה לפרוש בלי מדליה אולימפית בכיס שלי. כאילו אתה צריך את המדליה אולימפית, כאילו לעשות חותמת שאתה ספורטאי גדול. אני חושב שבאתונה שהייתי, היו רק 4 מדליות אולימפיות לפני, זה היה מצרך מבוקש, זה היה באמת, אתה רק רוצה, אורן תמיד אומר, אני מצטער שלא פרשתי אחרי המדליה ברצלונה, כאילו יש מדליה, אני יכול לפרוש, זה השיא. כאילו זה הייתה חשיבה, אתה צריך כאילו מדליה בשביל, הנה. אני ספורטאי גדול, זה כמו להגיע ל-NBA, ועכשיו בכלל לא מדברים על להגיע, מדברים רגע, אולי יהיה באולסטאר, אולי, והיום זה אחר, זה כמו בסטארט-אפים, אגב, שפעם היה רצון לעשות אקזיט, ועכשיו רוצים לבנות חברה גדולה, שתנפיק בבורסה, זה ממש ככה.
כן.
עכשיו יש שינוי תודעתי, שמדליה אולימפית זה לא משהו כזה מופרך, כל ג'ודאי נער יגיד לך, אני רוצה מדליסט אולימפי, בחוצפה, בקלות, ולהאמין בזה. ועכשיו זה לדבר גם על זהב אולימפי, זה נראה לא מופרך, כי הנה, כבר יש זהב, ולא רק בגלל פרידמן במקרה, אלא גם יש לך ארטם ויש לך לינוי, ואני מסכים איתך שעכשיו יש בהיבט המנטלי, יש שיפור משמעותי, כאילו זה ממש מכוונים, וכבר מכוונים לכמה מדליות, אבל אני מרגיש שבלוס אנג'לס יהיה קשה להתעלות על מה שקרה בפריז.
לא, שבע מדליות, קודם כל אני מסכים איתך שזה גם באמת איזה חריגה מהסטטיסטיקה, בגלל שאני מאוד אוהב סטטיסטיקה ואני מאוד אוהב מספרים, אז אני יכול להגיד שכאילו, בעיניי לפחות, הסביר בלוס אנג'לס, בפריז, בעיניי זה היה 5 ככה, וככה אם באמת יהיה איזה הפתעה וזה אז אולי 6, 7 זה באמת הצלחה.
כן, אבל לא היה דירוגים, כמעט במקומות 5-8 כמעט ולא היה, זה כאילו מצחיק.
יש לי מודל שמודד הצלחה באולימפיאדה, לא רק לפי מדליות, גם לפי הישגים וניקוד, כמובן מדליה שווה יותר, וטוקיו עקפה את פריז, בקצת, אבל עקפה, למרות שהיה שם רק 4 מדליות, בזכות כל
הדירוגים, כן, כן.
בזכות כל הדירוגים, אם באמת נסים לנתח הישגיות, אם מישהו בוועד האולימפי שומע ורוצה מתישהו לקבל את המודל הזה ולמדוד לפיו, השקעתי בזה הרבה חשיבה. אז זה נכון,
גם, נכון. המודל הנכון, אבל אתה יודע, אם אתה מסתכל על כל פילוג של כל מדינה, יש לך, לא יודע, ארצות הברית, 1,000 משתתפים, יש לך 200 מדורגים, יש לך 100 מדליות, כאילו, 300, כאילו צריך להיות, יש התפלגות הגיונית, אצלנו היה 7 מדליסטים, 2 מדורגים.
ממש, כאילו, ממש, לא... ממש. כן, כן, ממש ככה. אז כן, זאת האולימפיאדה מאוד לא סטטיסטית. טוב, רק כדי לסכם, עוד משהו שהיה לי חשוב להגיד בקשר לקריירה שלך ולסיכום של הקריירה שלך, עוד בדיקה שעשית, יש לנו 9 מדליסטים בג'ודו, באמת 9 מדליות, נוריד רגע את הקבוצתי, 8 מדליות, ובדקתי מה הפער בין ההישג הראשון בתחרות המטרה להישג האחרון בתחרות המטרה, מבחינת שנים, סתם ככה כדי לראות כמה זמן כל מדליסט אולימפי שלנו היה בפסגה. אז יש את החריגים למטה, נגיד אורי ססון, בסך הכל יש פער של שנה, כלומר הוא את כל ההישגים שלו בתחרות מטרה, עשה 2015 ו-2016, כן. היה לו ככה איזה פיק קצר שהספיק לו גם למדליה אולימפית, הוא עשה את זה ממש בזמן, אגב גם ענבר לניר כרגע זה, אבל ענבר לניר זה בגלל שהיא לא השתתפה השנה בתחרויות והיא תשבור את זה, ראיתי שרוב הספורטאים, הפיק שלהם הוא בין 3-4 שנים ככה, באמת ההישגים בתחרות מטרה, פיטר פלצ'יק, נגיד, עשה 6 שנים, כי היה לו מדליית ארד באליפות אירופה ב-2018, ואת המדליה האולימפית עשה ב-24, המספר שלך הוא 13, כלומר, יותר מכפול מהשני אחריך מבחינת אורך החיים של הקריירה ההישגית, וזה לדעתי כאילו מראה בצורה הכי מטורפת את מה שבעיניי, אפשר לשאול שאלה
מי... אני פשוט אומר שאני חושב שזה ההישג הכי גדול שלי, זה לא מדליה אחת, זה העובדה שבאמת הצלחתי להביא 9 מדליות, וגם יש שם עוד 2 או 3 פעמים 5 ואחד 7, כאילו להיות בשביעה הראשונה באירופה במשך 15 שנה, זה באמת הישג, ובגלל זה אני גם מתגאה כל כך בזהב האחרון באליפות אירופה, כאילו להיות הכי מבוגר, בסוף הייתי מעדיף להיות אולי הכי צעיר, או להיות עם הישגים בינלאומיים יותר רציניים, אבל יש בזה איזושהי אמירה, בטח היום שהגיל כל כך עולה, כאילו, אני חושב שזה גם המדליה, חוץ מהמדליה האולימפית הכי משמחת שלי, כאילו, הזהב הזה באליפות אירופה, כי זה קצת כמו עם להבדיל, כן, אבל שג'וקוביץ' יזכה היום בטניס, זה כאילו, אתה מגיע לשלב שאתה כבר לא בטוח שאתה יכול לזכות עוד, לעמוד על הפודיום, זה השלב. ואתה מנסה לעשות ריקוד אחרון כזה, ושזה קורה באליפות אירופה, בבייבי שלי, ואתה קובע סי, יחד עם זה, זה באמת היה הישג הכי גדול.
אגב, אתה יודע, בדקתי קצת, לא עשיתי בדיקה מקיפה, אבל בדקתי קצת דודאים מהעולם, את הנתון הזה, נגיד, לא יודע, קלריס בינינו, כאילו כמה זמן, אז היא 12 שנים, גם פחות, היחיד שמצאתי שעקף אותך, מי זה? טדי רינר.
טדי, נכון, כן.
טדי יש לו 17. הוא לא בהכרח סיים, אני לא יודע.
הוא פשוט בגיל 18 כבר זכה באליפות אירופה הראשונה שלו, הוא פשוט הצליח להביא מדליה ראשונה בגיל...
לדעתי בגיל 17 אפילו. בגיל 17?
לא, היה לו יום הולדת 18 שהוא זכה בבלגרד ב-2007, אני זוכר פשוט שציינו את זה, והוא לקח ראשון, ואמרתי בוא נעשה פונקציונר, ואז הוא לקח גם ראשון בעולם בריו, אז כן, הוא בגיל 18, ועכשיו הוא גם עדיין לא הודיע שהוא פורש, אני לא יודע, אולי הוא ישבור את הרצף.
טוב, זה באמת... כן. באמת חריג שבחריגים העניין הזה.
כן.
אני רוצה רגע לדבר, אנחנו שוב, אתה יודע, ספורט הישגי, לצאת קצת מגבולות הג'ודו,
כן.
הענפים שישראל זכתה, המובילים של ישראל מבחינת מדליות אולימפיות, זה ג'ודו, קודם כל, אחר כך שייט, ואחר כך קצת ההתעמלות, ובאמת מהשנים האחרונות. לא פעם עולה הדיון של מדליה בג'ודו, מדליה בשייט, אל מול מדליות בענפים אחרים. כלומר, יש את הענפים המוכרים כענפים הבולטים, המובילים באולימפיאדה, אתלטיקה, שחייה, התעמלות, כן. ויש את הענפים, ותמיד אומרים, מדליה במקום עשירי באתלטיקה, זה שווה למדליית זהב ב, לא יודע, בשייט או בג'ודו. ואני יודע, פעם יצא לנו לדבר על זה, אז אני רגע מעלה את זה, מעניין אותי, מה הדעה שלך בעניין? אני אקח את הג'ודו, כי את הג'ודו אתה ככה...
לא, זה נושא שאני... מתעמק בו שנים, למרות שהפסקתי להתעסק בו, אבל עכשיו זה דווקא, יש לי כאילו גושפנקה לדבר עליו, כי הבת שלי באתלטיקה, אז זה לא, אז אני יכול כאילו, אני לא מדבר מפוזיציה, כי אם הבת שלי תצליח, אני לא אגיד עכשיו, המדליה של הבת שלי יותר חשובה, אבל תראה, בסוף, בוא נעשה קודם סדר, שלושת ענפי הליבה שמדברים עליהם, אתלטיקה, שחייה והתעמלות, הם תולדה של כמה סיבות, גם הוותיקים ביותר, גם כנראה אחוזי הרייטינג הגבוהים ביותר, גם כמות הספורטאים, פרט להתעמלות, נגיד באתלטיקה ובשחייה יש הכי הרבה ספורטאים, יש גם הכי הרבה דיציפלינות, יש באתלטיקה 28 ענפי ספורט, מספרינט, דרך מרתון, קפיצות, זריקות, בשחייה יש קרוב ל-16 או משהו כזה, אז תכפיל את זה בכמות השחיינים, אגב, ג'ודו במקום שלישי מבחינת כמות משתתפים באולימפיאדה. אז הם כאילו קיבלו את ה... בהתעמלות, אגב, זה פחות, אני לא יודע, אני מניח שזה קשור לרייטינג, אז הם קיבלו את הטייטל הזה, ענפי ליבה. עכשיו, אין לי בעיה עם זה, אם הם באמת מביאים את הרייטינג הכי גבוה, אז כאילו מגיע להם את הכבוד הראוי, אבל מבחינת השוואה בין דרגת הקושי בין ענף לענף, פה יש לי קצת בעיה, כי לבוא להגיד עכשיו שיש יותר קופצי מוט בעולם מג'ודאים במשקל 73 קילוגרם, זה נראה לי קצת מופרך. אתה יודע, אם היית אומר לי להיות ג'ודאי הכי טוב בעולם ב-100 קילו, והטניסאי הכי טוב בעולם, הייתי אומר לך, תשמע, כמות הטניסאים ביחד היא גדולה יותר, אז זה יותר קשה, ואני לא מדבר כרגע על פרסים ועל חשיפה ועל פרסום. ואני באופן אישי לא אוהב את ההשוואה הזאת, אבל אם כבר אתם רוצים לעשות את ההשוואה, אז בואו ניקח כל הספורטאים, בכל דיציפלין, נגיד עכשיו תיכנס לדירוג העולמי ב-66 קילו, יש בערך 300-400 איש בדירוג העולמי, זה הדרגת הקושי, תיכנס עכשיו רצי מסוכות 400 מטר, יש לך 400 רצי מסוכות? לא נראה לי, זאת אומרת, כאילו הדיבור הזה הוא דיבור שהוא בעיקר מיתוגי וקרתי, כי אם נגיד ספרד, הרבה יותר קל להביא מדליות אולימפיות בטניס, בזה, בג'ודו היא לא, היא מביאה פחות, כאילו, יש מדינות שג'מייקה מביאה בספריס, 100 מטר זה הכי יוקרתי, ג'מייקה מביאה כמו זבל, ב-100, ב-200, אין לה שום מדליה אולימפית בשום ענף אחר. זאת אומרת, כאילו הדיבור הזה הוא לנו קצת יותר קשה בענפים האלה, כי הם לא עובדים מספיק נכון. כמה בריכות אולימפיות יש לך בישראל? 5. כמה אצטדיוני אתלטיקה יש לך בארץ? 4, 5, כאילו, אז איך, אם עכשיו היה לך בכל חור אצטדיון אתלטיקה, והיו, תבוא לאליפות ישראל קדטים בג'ודו, יש לך בכל קטגוריה 100 ומשהו ילדים, מחלקים את זה לשנתונים, כי זה טירוף, תבוא לאליפות ישראל באתלטיקה, יש לך מעט מאוד. אז ברור שיותר קשה להצליח שם, החריג היחיד אגב זה התעמלות מכשירים, שיש מעט מאוד מתעמלים, יש לא יודע, שתי אגודות התעמלות בנים, מכבי תל אביב, יש שם 70 ספורטאים, יש לך אלוף אולימפי, אלוף אירופה, כאילו זה קצת סותר את הסטטיסטיקה, אבל כאילו אני מבין את הרצון להביא מדליה אולימפית באתלטיקה, ושזה כאילו יהיה וואו, וגם מגיעה לזה כל החשיפה שיש, אבל לבוא להגיד זה יותר קשה מי, זה דיבור כזה, אני גם הרגשתי בתקופה שזה הציק לי, היום אני פחות מתעסק בזה, זה הרגיש לי תבוסתני כזה, כי זה כאילו, יותר קשה בשחייה, כאילו בגלל זה אנחנו מביאים, למה הדיבור הזה בכלל, אני חושב שלא צריך להגיד את זה, כי זה רק מוריד אותך, או יותר קל בגלישה עכשיו, נכון? אמיתי, אם תסתכל על שעה, יש כמה, 60 מדינות שאין להם ים בכלל, שהם לא יכולים להתחרות, כאילו, והשאר, כן. זאת אומרת, ברור שיש פחות מתחרים בשייט, אבל לבוא להגיד, אני תמיד אמרתי שגל פרידמן הוא ספורטאי יותר בכיר מני, כי הוא עוזב עולים, זה לא מעניין אותי שלא היה, אני בכלל לא מתעסק בזה, כי מצוינות היא כאילו, לרצות להיות יותר טוב, לא להגיד למה הוא מצליח יותר ממני, זה תמיד הדיבור בישראל, ואני חושב ש... אגב, הנה, התאמנות אמנותית, תמיד דיברו זה יותר קשה, והנה, הגיע עם מאמנות נכונות וזה, ופתאום יש מדליות כמו זבל, והתאמנות מכשירים, מי בכלל חלם, ויש מאמן במכבי שיודע לעשות העבודה, אז יש לך את שטילו, ויש לך את ארטו, ויש לך עוד דור צעיר. זאת אומרת, אני בסוף חושב שזאת לא השאלה שהיא צריכה להישאל. אני לא חושב לא יודע מה, בספרד אומרים שבג'ודו יותר קשה, כי יש להם פחות מדליות אולימפיות בג'ודו מאשר בטניס. זה לא צריך את הדיבור. יש הרבה סיבות, בעיקר מסורת, תשתיות, עבודה נכונה, מאמנים. אני חושב שאם נעבוד נכון, אגב, אני חושב שישראל, הפוטנציאל האולימפי שלה הוא גבוה מהרבה מדינות אחרות, כי יש איזו אהבה אמיתית לספורט בארץ, ויש לאומניות מאוד גדולה שהיא מאוד חשובה בתחרות כאלה. כאילו רוצים בהצלחה של הספורטאים, וכל מדליה היא עוזרת לך לקנות את עולמך, אתה כאילו, ויש גם מקצוענות מאוד גדולה בשפיץ, בכל מה שקשור לסגלים האולימפיים. הדבר היחיד שחסר בישראל זה שכל מה שקשור לילדים ונוער, יש שם כאוס כזה, אין תשתיות, הכל חוגי, הכל מקרי, אין איזה מערכת. ברגע שאם אנחנו נצליח לעשות איזשהו סדר, אני חושב שישראל יכולה לקפוץ כמה וכמה שלבים בדירוג שלה.
תגיד, טוב, אני חייב להם דבר אחד שציינת קודם, ואני מאוד מאוד הייתי שמח למה את הנתון הזה, כן, אפילו כדי שבאמת אם רוצים לעשות השוואות, יוכלו לעשות השוואה אמיתית, זה היה כמה, בסוף בכל ענף, כמה ספורטאים מנסים להיות, זה נתון שאין באמת. אתה יודע, אתה אומר...
אני מנסים בגיל נוער כאילו?
לא, תראה, אתה אומר כמה יש... אגב, אני מסכים, שוב, זה לא שאני לוקח רגע לשיח הזה ומנסה זה, כי אני מאוד מאוד מסכים איתך עם התפיסה, אבל מאוד מאוד בולט, מה שאתה אומר, בג'ודו, גם יש לך המון 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 מדינות, כלומר, כל המדינות חזקות, כל המדינות האסיאטיות, לא יודע, אף פעם, אני לא יודע מי אסיאטי מי לא, עם כל הסטנד וכל הזה, וכל הברית המועצות לשעבר, באמת יש כמות מתחרים אדירה, ואת אומר, ב-400 מסוכות, 400, לא יודע, ש-100 מסוכות, לא משנה, כמה בעצם מדורגים יש. והשאלה שממש הייתה מעניינת אותי, זה כמה, כמה ילדים יש באגודות בכל רחבי העולם, זה כאילו כמה מנסים בכלל.
תשמע, זה גם תלוי איך אתה בונה את זה, כי נגיד סיפרו לי שבדנמרק או באחד מהמדינות הסקנדינביות יש איזה 400-500 אלף אתלטים רשומים, כי כל מי שמתחרה במרתון קופנהגן הוא רשום באיגוד האתלטיקה, עכשיו אם תעשה את זה במרתון תל אביב, תכריח אותם להיות רשומים באיגוד האתלטיקה, גם אתה תקבל 150 אלף, אז בצרפת אגב, אחד הדברים הגאונים שהם עשו, יש קרוב ל-700 אלף ג'ודאים רשומים או משהו כזה, מספר מטורף, למה? כי כל מי שדורך על מזרן הג'ודו, מגיל 4 עד גיל 70, הוא משלם, הוא רשום באיגוד הג'ודו, גם אם הוא לא תחרותי. הוא רשום ומאמן חייב לגבות ממנו זכות, אני זוכר בזמנו זה היה 20 דולר, משהו כזה בשנה, אבל תכפיל 20 דולר בכמה מאות אלפים אנשים רשומים, יש לך תקציב לאיגוד הג'ודו, לפחות מי שבכלל לא תלוי במדינה. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד חכם שהם עשו, לא כולם ג'ודאים תחרותיים, אבל כולם עושים ג'ודו. זה כמו שבכדורגל יש מיליון כדורגלנים בליגות חובבניות, כאילו לא כולם משחקים בליגת העל באותה מדינה. אבל אני באמת חושב שלא צריך להיכנס למקומות האלה. אני גם חושב אגב שבסוף יש איזה סוג של ממוצע משוקלל כזה, מה זאת אומרת? נגיד בטניס הרבה יותר קשה להיות דורג ראשון בעולם בטניס, אבל בטניס מספיק שאתה מדורג 30, בשביל לעשות סכום מאוד משמעותי ולקבל כותרות, נגיד שחר פאר הייתה מפורסמת יותר מהרבה ג'ודאים, והיא כן. לא הייתה בה. זאת אומרת, בסוף, ברוב המקרים, כן, לא תמיד, יש כאילו ממוצע משוקלל כזה, כאילו אתה אומר, יותר קשה להצליח בכדורגל, מצד שני, אתה לא צריך להיות מסי בשביל להצליח בכדורגל.
כן.
ומפיק שאתה שיחק כן. בליגת העל, אתה נחשב מצליח, אתה מרוויח כסף, אז כאילו, כן.
כן, אני מבין. בסוף דירוג הפופולריות הוא מייחס את הממוצע.
לא, לא באמת, פופולריות גם קשורה ל...
זה גם אופי.
כן, אבל בסוף אתה מקבל את ה... יש פיצוי יתר כלכלי או פרסומי בהתאם לחשיפה של הענף.
כן, כן, נכון. דיברת קודם על איך עובד, נקרא לזה, המשפך ההישגי בישראל, על העבודה המאוד מאוד נכונה בשכבת העילית נקרא לזה, והקושי בגילאים הצעירים. ולך יש את ה... אתה יודע, אתה הקמת ב-2013 את הקרן למצוינות אולימפית בספורט,
כן.
שכאילו בא, אתה יודע, בעולמך, בוא נקרא לזה הקטן, אבל שמנסה להתרחב בעצם לבוא ולנסות לשנות את זה.
כן.
אז בוא נדבר על זה קצת. קודם כל, ככה, אתה יודע, מה, למי שלא מכיר, אני באתי להגיד את התיג, אתה רגע הייתה בכותרת, מה אתה מנסה לעשות שם?
בעצם אני מנסה לייצר שיטה, אפשר להגיד, לעשות איזשהו סדר בספורט הישראלי, בעיקר בהתמקדות בגילי הילדים והנוער. כי מבחינתי, ברגע שאתה מגיע לנבחרות ישראל בוגרים ולסגל האולימפי, אז אתה כבר מקצוען, והמערכת עובדת היטב, ואני, העבודה שלי נגמרה. אז אני בעצם, יש לי כרגע שלושה פרויקטים, הראשון זה בבתי ספר יסודיים, אני מגיע לבית ספר יסודי, בדרך כלל בשכבת ג', אני אוכל להיכנס למה דווקא בג', לא תמיד זה בג', אבל אני עושה איתור של הילדים והילדות המוכשרים, האיתור נעשה על ידי מבחנים גופנים קלאסיים, כאילו מהירות, זריזות, קורדינציה וכדומה, אותם ילדים שאותרו, בנים בנות, חצי חצי תמיד, הם בעצם מתחילים להתאמן בשלושה ענפי ספורט שונים, במהלך בית הספר, אתלטיקה תמיד, אגב, טוב שאני אגיע לכיתה אולימפית, אני אגיד את זה, אתלטיקה תמיד, ענף כדור מסוים, בדרך כלל אני בוחר כדורף, אם תרצו אני ארחיב למה, ועוד ענף אולימפי נוסף, ג'ודו, נגיד עכשיו במעלות וסייף, טקוונדו, תלוי באזור שבו אני נמצא, המטרה היא, קודם כל, בזה שאתה מאתר את הילדים ומהיר על הזרקור, יש לזה כבר אפקט, נגיד 70% מהבנות שמתאמנות אצלי בפרויקטים השונים, הם לא היו בספורט תחרותי, לפני שאני איתרתי אותם, זאת אומרת, אלמלא הפרויקט, הם כנראה לא היו עוסקות בספורט תחרותי, ובטח לא בענפי ספורט שאני בחרתי, כי כשבנות הולכות לספורט בארץ, לצערי, זה בדרך כלל התאמנות אומנותי, זה דברים שנתפסים טוב בעיני החברה, אין אפילו ג'ודו שיש לנו כל כך במדליסטיות אולימפיות, אם תיכנס לכל מאוד ג'ודו ממוצע, זה 10% בנות, 90% בנים, כאילו זה ממש לא שוויוני. אז המטרה היא קודם כל לאתר אותם, אחרי זה לתת להם, לבנות אותם יותר נכון מבחינה ספורטיבית, כי המחקרים מראים שבגילאים צעירים ילדים צריכים לעסוק בכמה שיותר פעילויות ספורטיביות שונות, בעצם להעשיר את ההשכלה התנועתית שלהם. כשאני הייתי צעיר היינו עושים את זה ברחוב, היינו רצים, קופצים, כדורסל, כדורגל, היינו עושים הכל. בגלל זה תמיד אומרים, פעם היו יותר מוכשרים, לא, לא היו יותר מוכשרים, פשוט היו יותר מגוונים. היום אתה הולך לכדורסל, אתה משחק רק כדורסל, אתה עושה רק את התנועות, אתה קצת רובוטי כזה. אתה לא מספיק חייתי כזה, כי אתה לא ברחוב כמעט, אז ברגע שאתה עושה גם וגם וגם וגם, אתה כאילו נבנה יותר נכון, וגם כדי לחשוף אותם לענפים אחרים, איך אתה יודע שאתה טוב בג'ודו, אם לא ניסית, איך אתה יודע שאתה טוב באתלטיקה, ויש לי כבר מלא דוגמאות ארציות של ילדים, נגיד ילדה שהייתה בג'ודו אצלי, רומי רבית קוראים לה, והיא עשתה בפרויקט גם אתלטיקה, וגילתה שהיא מצוינת באתלטיקה, היא התקבלה לכיתה אולימפית באתלטיקה, שנה שעברה באליפות ישראל בתי ספר, היא סיימה מצטיינת באתלטיקה. עכשיו, אם היא הייתה, לא הייתה פרויקט הזה, היא הייתה כנראה ממשיכה בג'ודו, עד שהייתה פורשת. מלא דוגמאות מקומיות של ספורטאים, גם עוד ספורטאי שהתאמן אצלי בג'ודו, תום חקלאי, ועבר לאופניים, והיום הוא שלישי בארץ באופני ולודרום. אז זה הפרויקט ביסודי. בחטיבת הביניים יש כבר פרויקט שנקרא הכיתה האולימפית, שזה כבר מתחיל שלב ההתמקצעות, ששם בעצם כל ילד מתקבל לענף ספורט ספציפי. אני לקחתי את המודל של כיתות ספורט שכולנו מכירים מהעבר, כיתות כדורסל, כיתות כדורסל, ובעצם ניסיתי לשקלל אותו. הבעיה של הכיתות הספורט האלה הייתה שבעצם קודם כל הם התעלמו לגמרי מענפי ספורט האינדיבידואליים. כשאימנתי את נבחרת הנוער, לדוגמה, היה לי ג'ודאי מראשון שהיה בכיתת כדוריד. אני אומר לו, אבל אתה ג'ודאי? אומר לי, כן, אני רוצה להיות בכיתת ספורט. אז הוא בכיתת כדוריד, והוא בכלל ג'ודו. יש לי גם עוד בחורה שבכיתת כדורה. אז קודם כל, הם מתעלמים מענפי ספורט האישיים. דבר שני, היום אני יכול להגיד את זה בוודאות, כי אני חי את זה, אין אפשרות למצוא 30 ילדים באותו שנתון, באותה עיר, שהם טובים מאוד באותו ענף. זה לא קורה. יש לך ארבעה ממש טובים, ארבעה לא רעים, והשאר רוצים להיות בכיתה. עכשיו מה שקורה, שלאט לאט הם מפוררים את הכיתה, כי הם מבינים שהם לא יהיו כדורסלנים. אז אני אמרתי, בוא ניקח כמה ענפי ספורט, מכל ענף נקבל איקס ספורטאים, ונבנה את הכיתה ביחד. כשהם לומדים, הם לומדים ביחד, כשהם מתאמנים, הם מתאמנים לחוד. פתחתי את זה לראשונה בשמיר, ליד הדר יוסף, ובחרתי את ענפי ספורט שנמצאים שם, ג'ודו, אתלטיקה, אופניים, ולודרום, התעמלות מכשירים, ושחייה צורנית, שזה הכנסנו גם בשביל השוויון המגדרי, ואיכשהו היה חסר לנו ילדים. עכשיו גם אני יכול להגיד לך שיש לנו קצת צייף וקצת טניס, אנחנו מנסים כל פעם, והמטרה הייתה שבעצם קודם כל להתאים את תוכנית האימונים ללימודים שלהם. הם פעמיים שבוע מתחילים את היום באימון, בוולודרום, באדר יוסף, ואז מתחילים ללמוד ב9:30. השתי יחידות אימון האלה, לי לפחות, אני מאמן גם את הג'ודו במקרה שם, בכיתה האולימפית, הם עשו פלאים, כי פתאום יש לי פעם אחת בשבוע לתת להם לעשות אימון כושר, במצב רגיל איפה הם היו עושים אימון כושר, במקום האימון ג'ודו שלי, עוד אימון נוסף אני לפעמים עושה להם קרקע, לפעמים אני איתם בטכניקה, כאילו באופן ספציפי, זאת אומרת, הצפנו להם שתי יחידות אימון בלי לפגוע בלימודים. דבר שני, הצלחתי להביא את הוועד האולימפי לתמונה, שזה ההישג הכי גדול שלי. מעבר לעניין המיתוגי, יש גם תוכנית ליווי של הוועד האולימפי, של מפגשים עם ספורטאים אולימפיים, עם תזונאים, בעצם שלב תחילת המקצוענות נקרא לזה. וההיבט הכי חזק של הכיתה הזאת, ואני מרגיש את זה כי הבת שלי בכיתה הזאת, זה קודם כל שאתה ספורטאי תחרותי בגילי תיכון, אתה קצת נטע זר. אתה הולך להתאמן ואתה מתבייס שכולם נפגשים אחר הצהריים, ואתה כאילו מרגיש שאתה מפספס, יש לך תחרות, אתה בא למורה ואתה מבקש ממנו שיעזור לך, אתה כל הזמן מבקש, מתחנן כזה לטובות, שילכו לקראתך. פה אין את זה, כולם מתאמנים, המורה יודע את התחרויות מתחילת השנה, כל המהות של הכיתה זה לעזור לך להגשים את היכולות שלך, אז ככה, בהיבט הזה זה עשה פלאים. אגב, היום יש 50 אתלטים ואתלטיות במכבי תל אביב, בזכות הכיתה האולימפית, שנרשמו שהתחילו רק בזכות הכיתה האולימפית, זאת אומרת, לא רוצה להגיד באחוזים, אבל אחוז מאוד גבוה מאליפות ישראל לילדים ונוער, אתה תראה מכבי תל אביב וילדים מהכיתה האולימפית, וגם באופני ולודרום, היום הרוכבת הכי טובה בארץ, קוראים לה אביב דונסקי, היא בכיתה י' א', היא התקבלה לכיתה האולימפית בכלל לאתלטיקה, היא באה, היא לא ידעה שיש כזה דבר אופניים. נתנו לה גם להיבחן לאופניים, כי אנחנו כל מי שמגיע לאתלטיקה ואין לו ניסיון עבר, אנחנו נותנים לו להיבחן לשניהם, וקיבלו אותה גם לאופניים והחליטה ללכת על זה. באולימפיאדת הנוער האחרונה היא סיימה חמישית, עכשיו היא קיבלה חוזה מקבוצה מקצוענית בהולנד, היא פוטנציאל למדליה אולימפית רק בזכות הכיתה האולימפית. פתחנו עוד כיתה בפתח תקווה ובחולון, והמטרה היא בעצם להגיע לחיפה, באר שבע, בכל הערים הגדולות ליצור כיתה אולימפית. הצלחתי אגב בשנתיים האחרונות לבנות עוד פרויקט שקרן דניאל הבר תורמת לו, שזה נקרא פרויקט המעטפת. בתוך הכיתה האולימפית לקחנו את הספורטאים הכי טובים, ואפשרנו להם מעטפת שמאוד דומה למה שקבל ספורטאי אולימפי. מפגשים אישיים עם תזונאי, עם פיזיותרפיסט, לא רק מפגשים כלליים, כאילו ממש ליווי צמוד של מעטפת שעובדת עם הספורטאים האולימפיים, וזה משהו שהשנה יש לנו כבר 28 ספורטאים במעטפת הזאת. ובעצם אני, זה הוויז'ן שלי, כאילו הפנטזיה שלי שבסוף יהיו עשרות רבות של כיתות ספורט ביסודי, ובאזור 10-15 כן, בתי ספר שבהם יהיו כיתות אולימפיות, עכשיו זה מתחיל מזין עד י"ב. אז בעצם ספורטאי שהוא מוכשר בספורט אולימפי, אז הוא ירצה להיות בכיתה אולימפית, כי כבר יש ליווי של הוועד האולימפי, ושאתה, כאילו, מנסה לייצר שיטה, אני בינתיים זה
הולך. במספרים, אמרת יש כרגע שלוש כיתות אולימפיות?
שלושה בתי ספר.
מה זה?
בשמיר יש כבר, בשמיר יש זין עד י"ב, צריך להגיד את האמת שי"ב זה השנה הראשונה שנפתחה, והכיתה שם היא קצת, אפרופו מה שאמרתי, התפוררה, יש שם בסך הכל עוד שמונה חבר'ה שעדיין עוסקים בספורט, אבל בשנה הראשונה קצת מה שנקרא, התבטנו את הכיתה, אבל י"א היא כיתה מאוד חזקה, זה הכיתה של הבת שלי, אז בשמיר יש שש כיתות, בפתח תקווה יש מתחילה שלוש כיתות, בחולון תתחיל שתי כיתות. כל פעם זה זין עד י"ב, כאילו.
כן, אז אני אומר, כאילו, בוא נסתכל על שכבת זין, שכבת זין שלוש.
כן.
נכון? וכמה שכחתי את השם?
הכיתות ביסודי.
כן.
שם אנחנו בעצם, זה לא כיתה הומוגנית, זה בעצם פרויקט שזה נבחר את השכבה, כרגע אנחנו נמצאים ב...
כמה בתי ספר?
כן, יש לנו 20 כיתות כרגע, 20 פרויקטים נקרא לזה ככה, בשבעה, שמונה בתי ספר, והמטרה היא עכשיו להתרחב, אני עם התורמים שלי, יש לי יעדים שאני צריך לעמוד בהם, להגיע ל-26 פרויקטים בסוף השנה הזאת, ואז לעלות, והמטרה היא להגיע, אני מפנטז על 100 פרויקטים ביסודי.
והמימון לזה הוא הכל תרומות, או שיש גם השתתפות של ההורים, איך זה עובד?
אז זהו, אז בנינו את זה מאוד יפה, נגיד ביסודי, כשאנחנו נמצאים באזור שהוא אזור מבוסס כלכלית, אז ההורים משלמים, הגענו למצב שמקבלים שלושה ענפי ספורט, שעה ורבע כל אימון, ומשלמים 300 שקל. Yeah. זאת אומרת, זה יותר זול מכל חוג, כמובן שאנחנו תמיד שמים כוכבית, שאם יש מישהו שמבחינה סוציו-אקונומית לא יכול לממן את זה, אנחנו מממנים אותו. באזורים פחות טובים, אז אנחנו מנסים להביא כסף או מהמועצה או מתרומות. זה אגב, אחת הבעיות שלא הייתי עמותה מספיק חזקה, אז היה לי פרויקט באוספיה מאוד מצליח, אחוזי השתתפות מדהימים וזה, והתורם שלי עזב ופתאום נתקעתי בלי. אז המטרה שלי שאני אתחיל עכשיו, יש לנו נגד בשער הנגב, אז הוא פרויקט שמבסס על תרומות, אבל המטרה היא כאילו להיות מספיק חזק, שגם אם תורם עוזב, אני אוכל להחזיק את הפרויקט שנה, עד שיגיע תורם אחר. בכיתה האולימפית, אין כמעט עלות נוספת לתלמיד, כי מה שעשיתי, בניתי את זה עם המועדון החזק שעובד בי, נגיד, בכוונה ידבר על פתח תקווה, לא עליי, אז מועדון הג'ודו שם שנבחר הוא של ערן ורדי ואחר, והילדים שלו דור ועידן, ובעצם הם מאמנים את הג'ודאים, אז הג'ודאים שמתאמנים אצלם פעמיים נוספות בבוקר, משלמים למועדון, אם נגיד הם שילמו עד עכשיו 300 שקל, הם משלמים 400 שקל. זאת אומרת, התשלום הולך ישירות למועדון, אז גם האחים ורדי יודעים שאם יש ילד שלא יכול לשלם, אז הוא לא ישלם, גם ככה אנחנו עושים את החישוב הזה לפני. יש רק תשלום של המועצה בדרך כלל לוועד האולימפי על תוכנית הליווי. על הפיזיותרפיסט שמגיע בתזונאי, זה בדרך כלל נופל על המועצה ולא על התלמידים, ואז בעצם אין כמעט עלויות שמסתתרות שם.
עד כמה יש שיטה שבנית ואתה מרגיש שיכולה לעבוד גם בלעדיך? או שיש פה תלות באריק זאבי, אם אין אריק זאבי בתוך זה, הכל מתפורר?
אז בכיתה האולימפית אני חושב שזה יכול לעבוד בלעדיי, כי כבר בניתי את הפלטפורמה, ברגע שאתה... קודם כל יש את הוועד האולימפי, שהוא גוף שיודע לפקח יותר טוב ממני על הדברים. אז ברגע שבחרנו את המאמנים הנכונים, את ענפי הספורט, ועשינו את המשבצות האלה של שני אימוני בוקר והתוכנית הליווי, ברגע שזה אתה סוגר, אז רץ בלעדיי, אני לא מתעסק בפתח תקווה, חוץ מזה שאני בא פעם בשנה כאילו להסביר להורים על הכיתה ועל המהות, אני לא מעורב בזה. ביסודי זה מה שנקרא, יש שם המון בעיות. למה? כי המאמנים שאני מביא זה לא המאמנים שעובדים עם הילדים אחר הצהריים, אני מביא מאמן חיצוני שהוא בניגוד למה שקורה בחוג, באופן אבסורדי, הרי אחת הבעיות הגדולות של החוגים זה שהמאמנים הם לא מנסים לאמן להביא הישגים, הם מנסים להגדיל את כמות הילדים, הם מנסים שהם ייהנו, הם פונים למחן משפט הפרחה והם תמיד מאוד נחמדים להורים, כאילו חוגי. ואצלי בפרויקט זה הפוך לגמרי, המאמן לא מעניין אותו מההורים, הוא מקבל כסף על פי האימון, לא על פי כמות הילדים, והוא כאילו לא שם על ההורים במרכאות. אז הרבה פעמים אני מרגיש שההורים אומרים, מה זה? מה עושים שם בכלל? כאילו הם מרגישים שזה לא רציני, כי המאמן לא מדבר איתם. ואז לפעמים יש בעיות בבית הספר, כאילו אם אני לא נמצא שם ועומר שעובד איתי לא נמצא שם, אז הפרויקט לא מוחזק, כאילו הוא צריך ממש מישהו שכל הזמן מדביק אותו, אז אם יש מישהו בבית הספר שמחזיק את זה, זה יעבוד, ולכן עדיין צריך אותי או שכמותי, אבל בעתיד אני ממש מקווה כיתות האולימפיות זה משהו שימשיך for good, כאילו.
אתה מרגיש, אתה מתעסק עם זה כבר למעלה מעשור, אתה מרגיש שיש סיכוי שמשרד החינוך יתפוס על זה בעלות, או זה גוף כזה חיצוני, כי הסיבה שאני, ככה, אתה יודע, גם נותן הרבה זמן עכשיו בפרק לנושא הזה, שלדעתי זה דבר משמעותי מעין כמוהו, ועם פוטנציאל, אתה יודע, כשאתה מתאר לי איך זה עובד, נשמע לי כל כך נכון, ואתה אומר, אוקיי, איך אין איזה גוף ממשלתי שתופס את זה, והנה, הופכים להיות ארצות הברית, אתה יודע.
תראה, אני קודם כל חושב שכן אפשר להכניס אותם לזה, קודם כל אני אשמח, וזה אני מנסה לחתור אליו, עוד לא הצלחתי, להשיג תקן לכיתה אולימפית ככיתה ייחודית, כמו שיש לכיתת מחוננים בכל עיר. למה זה חשוב? קודם כל זה מביא עוד תקציבים כזה של שיעורי השלמה וכאלה, אבל הדבר היותר חשוב, שאני היום בתל אביב, התקן של כיתה הוא באזור 34 ילדים. זאת אומרת, אני חייב למלא את זה ב-34. עכשיו, יש נתונים שאין לי 34. זה כן. מאוד קשה למצוא 34 ספורטאים באותו שנתון שרוצים להיות, כי יש לי גם הטובים שלא באו לכיתה אולימפית, כי הם גרים רחוק, הם רוצים להיות עם החברים, בכיתה ז' אתה לא יודע שאתה כן. רוצה להיות ספורטאי אולימפי. ואם אני מקבל תקן של כיתה ייחודית, אז אני יכול להיות גם 25 ילדים. ואז זה מוריד ממני את הלחץ לעשות עכשיו, להתחיל להדביק את הכיתה כדי שיגיעו ילדים גם שלא מתאימים. כי אני רואה שבכיתות שעשינו את זה פחות טוב, כי ילד שהוא לא מתאים, אז הוא עוזב אחרי שנה, שנתיים, הוא יוצר כזה. זה לא בריא. אז זה דבר מאוד פשוט שאפשר להשיג. הם קצת מפחדים להכיר בכיתה ייחודית, כי יש לזה משמעות תקציביות, אבל הם צריכים להבין שבכיתה אולימפית זה לא שפתאום יהיו בכל עיר תהיה כיתה אולימפית, או 100 כיתות. במקרה הכי טוב יהיו 15 בתי ספר בארץ. אז העלויות התקציביות מאוד מאוד לא משמעותיות. אז זה עזרה ראשונה. עזרה שנייה, זה, אתה יודע, על תקציבים אני כרגע לא מדבר, אני מנסה לייצר מודל, ועל זה אני עובד עם מישהו שמנהל איתה, מלווה את העמותה איתי, שבסוף יהיה לנו כסף מהכנסה עצמית. בסוף הורים, ואני רואה שבאזורים חזקים ההורים מבינים שהפרויקט הזה הוא הרבה יותר חשוב מאם הילד יהיה ספורטאי אולימפי או לא. זה שהוא יישאר אחרי בית ספר, ויעשה עוד ענפי ספורט, וינסה כמה מהם, וימצא איפה הוא טוב, כאילו יש לזה ערך מוסף הרבה יותר גדול, מחזור הביתה ועכשיו שחק במחשב. זה ממש חינוך מבחינתי. אז אני באמת לא צריך עזרה יותר מדי גדולה ממערכות, אולי לפתוח דלתות, או מה שאני כן צריך שלא ישימו לי רגליים, כי יש הרבה מקומות שאני מרגיש שכשאני מגיע, כבר פתאום יסעירו אותם לגביי, כי אני כאילו קצת בהרבה מקומות שיש אנשים שיושבים הרבה שנים, ופתאום אתה קצת מנער להם את ה... כן. כן, ופתאום צריכים להתאמץ יותר ולחשוב וזה, ואני מרגיש שזה לא מתקבל תמיד באהבה, ומצחילים למצוא למה זה לא טוב, הנה זה לא עבד שם. עכשיו, אני יכול להגיד לך שזה בהרבה מקומות לא עבד, גם הרבה פעמים בגללי. אני מנסה לעשות מה שאני יכול, היה לי פרויקט בנשר מאוד מצליח, שהם כאילו לא היו מרוצים, כי הם לא ראו אותי מספיק, אבל אני לא המהות, אני נסעתי 3 פעמים שנה לנשר, בשביל שהילדים יראו אותי, אבל זה לא, אני לא משנה, משנה הפלטפורמה. אז זה עדיין לא מפוצח ביסודי, אני חייב להגיד, זה שהבאתי את עומר שינהל את הפרויקט מתחתיי, זה הפך את זה להרבה יותר טוב, אבל זה לא מפוצח ב-100%, בכיתה האולימפית אני מרגיש שממש הגענו מצאנו את הדיוק שבו צריך, יש עוד דברים לשפר, ואפשר להוסיף עוד ענפי ספורט, אבל אנחנו כן שם.
כן, וככל שתגיעו לרמת הישגיות יותר גבוהה כבר בוא נקרא בשלב המפורסם, אז זה כמובן גם ידחוף את זה קדימה.
הנה, השנה בפעם מספיק... ראשונה בעצם שיש לנו חבר ביהודה א' בכיתה האולימפית, שנה שעברה תום דוברובסקי שסיים שביעי בעולם בקדטים, הוא במקרה גם ספורטאי שגדל אצלי, אבל הוא עבר את כל המסלולים, מהיסודי דרך הכיתה האולימפית, הוא הראשון שבעצם, והיו 3 שהגיעו לאולימפיאדת נוער, אביב דונסקי, עידו מהאופניים ותום, 3 שמהכיתה האולימפית בא... כן. השנה אני ממש מרגיש, ואני מקווה שגם באתלטיקה, גם יהיה לנו כבר איזה 5, 6, 7 שמשתתפים באליפויות אירופה, עולם, מהכיתה האולימפית, זה נראה לי באמת החוזקה הכי טובה.
טוב, זה מאוד מאוד, מאוד מאוד מרשים, ואני ממש מאחל ומקווה שזה רק יצליח וילך ויתרחב כמו שאתה מתכנן, כי כל מי שחובב ספורט אולימפי וקצת חושב על זה, איפשהו בחלומותיו יש את המודל מהכיוון הזה, כי זה מאוד מאוד ברור שהשכבה, תחתית הפירמידה היא זו שלא מספיק עובדים איתה, כדי לשמר, כדי שבסוף הבסיס יהיה יותר רחב, ובסיס יותר רחב הוא גם בסוף פסגה יותר רחבה, זה ברור.
גם זה יש.
טוב, אני מאוד מעניין, אני חוזר קצת לקריירה שלך. ספורטאי, אני אבחר מתוך האולימפיאדות שהשתתפת בהן, תכננתי לדבר על כולן, זה אני אבחר שתיים.
אוקיי.
אני אבחר קודם כל בוא רגע נדבר על הטונה, כי אי אפשר בלי. אגב, יש לי סיפור מגניב על הטונה, לא נראה לי שיצא להגיד לך אותו. אני הייתי קצין ב-2004, וחודשיים לפני האולימפיאדה, הייתה לי ציפורן חודרנית. והייתי צריך לעשות ניתוח, אתה יודע, ודחיתי חודשיים את הניתוח הזה, כדי לעשות אותו כמה ימים לפני התחרות שלך, כדי להיות בבית בגימלים, ידעתי שזה נותן ככה חמישה גימלים, ובאמת ראיתי ככה על השפה, שוכב עם כאבים את היום התחרויות שלך, ממש סיפור מצחיק. דיברנו קודם על ההישגים שלך באותו מחזור אולימפי.
כן.
שלוש אליפויות אירופה, בשנת 2024, ראיתי שסיימת את השנה עם מאזן של 19-1. עכשיו, האחד זה הרבע גמר האולימפי, נצחת את כל הקרבות באותה שנה פרט לזה. עד כמה כשאתה מגיע לאולימפיאדה הזאת, וברור, יש לך כבר את הלחץ, ודיברנו גם על זה קודם, עד כמה אתה מרגיש שאתה הולך להביא מדליה?
תשמע, ידעתי שאני שווה מדליה, זה ברור, אבל אנחנו מדברים על תקופה שההגרלה הייתה שרירותית לגמרי, ולכן היו לי כמה, נקרא לזה, סוסים שחורים כאלה. קודם כל היה איתי נוי, שאז הוא היה הבלתי מנוצח, שאחלת לפגוש אותו גם בקו הראשון, אבל זה פחות מדהיר, כי אתה מניח שהוא ימשוך אותך, הוא יגיע לחצי.
נכון, גם לא היו צריכים להגיע לרבע גמר, כדי למשוך לניחומים.
צריכים להגיע לחצי.
לחצי,
כן, נכון. כן. אבל אתה יכול ליפול על קונסלציה, כמו שקרה לי אגב בבייג'ין. בבייג'ין היינו אני, ונדרגיס, לא ונדרגיס, חול אז היה, קוריאה, ברזילאי, ודמופוקון הצרפתי, ארבעתנו ביחד. ויפנו אחד השני, בדירוג העולמי הוא עדיין לא היה רשמי, היינו ראשון, שני, רביעי ושמיני. זאת אומרת, יכל להיות מצב שניקולס גילי, שהיה קצת כבשה שחורה עבורי, יכל להיות איתי קו ראשון, ואז אינוי, ופום אני יעף. זאת אומרת, אתה יכול לראות את הסריטים כאלה, או שאתה עושה טעות, אבל מבחינת רמה, ידעתי שאני שווה מדליה אולימפית, גם בקריטריון האולימפי שהיה שנתיים, לא רק שהייתי ראשון בדירוג האירופי, היה לי את הנקודות הכי הרבה מכל המשקלים. זאת אומרת, זה היה ברור שאני הולך למדליה אולימפית, וגם משם הגיע הלחץ, כי כל דבר חוץ למדליה אולימפית היה כישלון עבורי שם. וזה עוצמות לחץ שאני באמת, אני ממש זוכר שבאיזה רעיון שם השוויתי, להבדיל, כן, אבל אני זוכר שכשרונלדו הברזילאי סיפרו שהייתה לו התמוטטות בגמר במונדיאל, ואני אמרתי, מה הוא מתמוטט? כאילו, הוא משחק כל הזמן מול גבול, כאילו, אפשר לחשוב, אני ממש... היה נראה לי תירוץ עלוב כזה, ופתאום שהייתי שם, הקטתי על חטא, אמרתי, אני כנראה מבין מה הוא הרגיש, כי אתה הרגיש שכל המדינה, שאנחנו מדברים על יום השישי לתחרויות באתונה, שאף ספורטאי לא הביא מדליה אולימפית, כאילו בעצם הכל על הכתפיים שלך, וגם בתוך הכפר האולימפי, יש במתחם הישראלי, יש תמיד לחץ מאוד מאוד גדול, גם בימים שלפני האולימפיאדה וגם באולימפיאדה, כי כולם מאוד נחמדים ורוצים את טובתך, אבל אתה מרגיש את הדריכות, אתה בסדר הרגע, אתה צריך משהו, אתה כל הזמן סביבך, אתה כאילו, באמת, זה היה לחץ מאוד גדול, אבל לשאלתך, זה היה לי ברור שאני צריך לעמוד על הפודיום, כאילו לא משנה מי עומד מולי, לא משנה באיזה קונסטלציה, וזה יהיה, בסוף עמדתי על הפודיום, לא כמו שרציתי, אבל כאילו זה... באמת האכזבה הכי גדולה הייתה שכשהסתיים הקרב עם הקוריאה, אני ראיתי שאינוי בעצם מפסיד לוונדרגיס, זאת אומרת, המכשול היחידי ביני לבין מדליית הזהב היה בחוץ, אז הקרב הזה הוא באמת קרב...
וזהו, רציתי...
זה יום עם הרבה סיפורים, כן.
כן, אז רציתי לבחור שתי קרבות, ואת הסיפורים שלהם רגע, ואחד מהם זה באמת זה, אז נתחיל בזה. הרבע גמר. אני כאילו, בוא ניקח את הרגע, אני אעשה ממש בשנייה, אריק הגיע לרבע הגמר, הקרב השני זה הקרב שהיה לפני כן, שאני רוצה לדבר עליו, אבל לא נדבר עליו עכשיו, הגיע לרבע הגמר, הוביל בצורה מאוד משכנעת, אני לא זוכר בדיוק את כל הניקוד, אבל היה שם הרבה, הרבה, חדי, הרבה ניקוד מכל סוג שהוא, למעט איפון, לטובת אריק, פחות מדקה לסוף הקרב, אתה נכנס לתרגיל, לא, ובעצם הופך אותך, קוראני להיפון, אני,
הרגשתי
תמיד, וגם יש לך, ואני לא יודע, היה היפון, לא היה היפון, גם על זה אתה יכול לדבר, איך אתה חווה, מעניין אותי, 20 שניות, או 10 שניות לפני זה, מה כבר עובר בראש, אם אתה זוכר, שאתה יודע, אתה מוביל וזה, ו-10 שניות אחרי.
תראה, אני אקדים, באמת, השני קרבות הראשונים שלי היו גרועים ביחס אליי. הקרב השני אני כמעט הפסדתי, אני באמת, ואחרי הקרב השני שהצלחתי לצאת ממנו, הרגשתי
שהשתררתי
קצת, כן. ואז בא הקרב עם הקוריאני, שבחינת מאצ'אפ טכני, הוא היה די מתאים לי, ועל ההתחלה זרקתי אותו בתרגיל העיקרי שלי, אז תגורומה, השופט הספרדי, אגב, הרים את היד להיפון. שני שופטי הצד שינו לו את ההחלטה לבזארי, שזרקתי אותו גם ביוקו וקוקה, כמו שאתה אומר, כל הלוח היה שלי. ותרגשתי מאוד נוח בסיטואציה הזאת, שהוא תופס למעלה ואני נכנס מרים את הרגל, ו-50 ומשהו שניות לסיום, 57, באמת נכנסנו לאותה סיטואציה, והיה איזה שלב שם שהרגשתי שאני כאילו טיפה מפסיד בסיטואציה, אז העדפתי כאילו להשתחרר וליפול, אבל, ולא להסתכן ביפול, ונפלתי על הצד, כאילו כזה, צד כזה, ההפלה הייתה מאוד יפה כזאת, כאילו מאוד גבוהה, והשופט האמצעי באמת הרים את היד לווזארי. אז אמרתי, אוקיי, אני עדיין מוביל, כאילו לא להיכנס יותר לסיטואציה בדקה האחרונה, ופתאום אני רואה ששני שופטי הצד משנים את ההחלטה. זה רגע שאני הפסקתי לדבר עליו בהרצאות, כי אני לא אוהב להתבחן על שיפוט, אז אני כאילו שמתי בצד, אבל זה רגע אולי הקשה בקריירה שלי.
כי אני... יותר מההפסד בקרב על הרד, נגיד בסידני. טוב, לא משנה, אנחנו לא עושים השוואות, בוא, תמשיך, תמשיך.
כן. זה כאילו 20 שניות כאלה, תוך כדי שאני ממש זוכר אותם, כי אני מסתכל ואני לא מאמין, אני קודם כל אומר, רגע, לא היה איפון, אני יודע שלא היה איפון, ואני מסתכל ואני אומר, לא יכול להיות שזה קורה לי עוד פעם, אגב, זה מרסף לי, לא יכול להיות. ואני בהלם, ואני יורד מהמזרן, ואיך שאני נותן קידה, אני רואה את עינוי מפסיד, כל הקהל, וואו, ואני מסתכל. ואני בעצם כאילו, זה 20 שניות האלה, שבין להיות מדלי זהב אולימפי, לבין אולי להיות בלי מדלי אולימפי בכלל. כי קרב חצי הגמר אחרי זה עם הגרמנים, יורק, שניצחתי 7-0, כאילו זה קרב שאני מנצח באלן-אלן. ואני אומר לך, זה אחרי הקרב הזה, זה היו לי בעצם חצי שעה-שעה שאני מנסה להרים את עצמי, כי אתה מצד אחד בא לך לזרוק את הבגד ג'ודו ולהגיד, לא רוצה להתחרות, כי בי נימד, עוד פעם זה, ומצד שני אתה אומר, טוב, יש ערד, כאילו אתה צריך להתרקד. אגב, שתבינו כמה זה קשה, עינוי אחרי זה הפסיד עוד קרב. עינוי לא דורג באולימפיאדת אתונה. הוא הפסיד, זה אחד שלא הפסיד בחיים. אז כאילו, הסוויץ' הזה הוא מאוד קשה, שאתה מתכונן לגמר אולימפי ולזהב אולימפי, ופתאום אתה מפסיד, ועוד בדרך שבה הפסדתי. אז כאילו היה, מצד אחד היה רגע מאוד קשה בקרב, מצד שני זה רגע שאני מאוד גאה בו, שהצלחתי להרים את עצמי ועדיין להבין, אוקיי, אתה יכול לסיים עדיין עם מדליה. זה כאילו ממש חצי דקה ראשונה מאוד קשה, ואחרי זה שעה שלמה שאני ממש מספר, בהרצאות הראשונות שלי הייתי מדבר רק על זה, שאני מסתובב סביב האולם חימום, גם אני יודע שחיכה לי אחרי ההפסקה את למר הצרפתי, שהוא היה בכושר טוב אז.
אמרתי, יו... חקיקה, נכון, הוא היה מעייף
כן,
כזה.
כן, מעייף, אמרתי, יו, אין לי כוח אליו, אין לו יום טוב, יום לא טוב, וזה, כאילו אני זוכר שאני רב עם עצמי. צד אחד אני אומר, יאללה, לא נורא, מקום שביעי גם מכובד. מצד שני אומר, מה שביעי? אני ממש רב עם עצמי, והשעון מצד אחד לא זב, מצד שני הוא נגמר מה... אני באמת זוכר את השעתיים האלה של ההפסקה, שהם היו הקשות בחיה, שאתה כאילו נלחם עם עצמך בשביל לעלות, ואתה עולה, ואתה רואה שעוד ישראלים הגיעו, כי אינוי הפסיד, אז היפנים הלכו, היו ישראלים שלקחו כרטיסים, כאילו באמת, זה היה יום שהוא סרט כאילו גם טוב וגם רע וגם, כן, אני זוכר שגם הכי מצחיק שלימים, אחרי זה שהמשכתי להתחרות, הקוריאנים באו ואמרו לי, no, was not tipon, כאילו מצלבטים עליי, כי מי שהיה, אני יודע שזה נשמע מצחיק כזה, אבל מי שהיה נשיא איגוד הג'ודו אז העולמי, היה הבעלים של יונדאי, קוריאני. ודאי לחכים הברמיזה, כאילו זה לא שהם ניסו לדפוק אותי, אתה יודע, אבל תמיד מדינות קטנות הולכות עם הכוח, מה שנקרא. כן.
מזל שזה, בפריז, איכשהו נתנו לפיטר את הניצחון על הצרפתי בעונשים, זה היה ככה מפתיע, נכון? אתה אומר...
כן, אבל היום זה עולם אחר, היום שיש את המערכת הממוחשבת,
כן, יותר קשה.
קשה מאוד לדפוק, גם הספורטאים שיושבים על הקר, זה 5 אלופים אולימפיים, שהם כאילו... כן, ישב שם נגיד מדלוני וקטרין פלורי.
זה לא שופטים?
זה הקטע שהם שינו, פעם השופט שהיה יושב נגיד, אלה שבצד הם אלה שאחרי זה באמצע, כאילו מתחלפים ביניהם. היום השופטים של המזרן הם לא אלה של המחשב, זה שופטים אחרים. זאת אומרת, הם לא יכולים לעשות התחשבוניות, פסלת לי את האיפון, פעם בא נפסען, והחמישה שופטי מחשב, הם רק על המחשב, הם לא עולים על המזרן אף פעם. והם גם ספורטאים אולימפיים, הם לא כאלה שעומדים על המזרן, הם אף פעם לא עמדו על המזרן כשופטים. אז זה כאילו מאוד קשה, אפשר לעשות כמובן, יש יוקו גבולי, ואפשר, אבל...
קורה לך כפרשן, אתה נתקל הרבה, היום, אתה חווה הרבה תחרויות, שוב, כפרשן, שאתה רואה שלמרות הבדיקה של במסכים, עדיין נשארים עם טעויות?
אני יכול לראות לא הרבה. מדי פעם, קודם כל יש כאלה דברים שאני חושב בשונה מהם, זה אינטרפטציה, יש דברים עדיין גבולים, מנסים כל פעם לפשט את זה שלא יהיה, אבל בסוף יש עניין של פרשניות, אם זה היה התקפת סרק או לא, ואז אתה יכול להגיד, אז פה מאוד קשה להתלונן, או שבקרבות נגיד במוקדמות, שהמשקפים לא ממש מרוכזים, אתה רואה שפתאום לפעמים טעויות עוברות ככה, בלי ששמו לב אליהם, זה יכול לקרות, אבל בגדול טעויות מג'וריות,
כבר אין...
נגיד, עם הטעות בסידני על הערד, היו עוצרים את הוידאו ורואים שאנחנו בחוץ, וזהו, ואין בכלל מה לדבר, להתראות. וזה לא יכול לקרות כבר.
כן. הקרב השני שרציתי לשאול אותך עליו, זה קרב אחד לפני, מול מונטי איטלקי. מונטי. אתה, שוב, אתה... פונטי?
מונטי, כן. מונטי,
מונטי.
של מונטי,
אמן. כן. פחות מדקה לסוף, אתה בפיגור וזרי הפעם, ואתה הולך להפסיד, כאילו, אתה הולך אני לא יודע, אתה יודע, אז נכון, הוא יכול למשוך אותך וזה, אבל וואלה, זה כאילו, זה גם לא אחד מהבולטים שאתה אומר, טוב, הוא מגיע לגמר בטוח, מושך אותי. מה עובר בראש?
טוב, תשמע, קודם כל, גם הגרלה באתונה, גם הייתה זוועתית. קרב ראשון היה מריו סבינו מברזיל, שהיה השלישי בעולם, וקרב שני זה או ניקולס גיל, הבחור שלו, או מונטי. אני הייתי בטוח שגיל ינצח אותו, אבל מונטי הוא תחמן כזה, הוא ניצח את גיל. והוא היה אש באותם, הוא זרק אותי ב-30 שניות וזרי ויוקו, ממש על תחילת הקרב. וזה עוד היה בהשפעת הקרב הראשון שאני באאוט, והלחץ של הקהל, הייתי על הפנים. והקרב הזה זרקתי אותו פעם ראשונה, פעם שנייה, כאילו זה 45 שניות לסיום, שהצלחתי לזרוק אותו באיפון גם, אגב, לדעתי לא היה ממש איפון, היה וזרי, אבל עדיין הייתי מנצח, כי היה לי... אבל כאילו זה היה הקרב שהרגשתי שממש נלחמתי על חיי, ובאמת להיות או לחדול, כי אתה לא יודע אם אתה מנצח את זה, אם אתה מפסיד פה, אתה יכול לעוף מהתחרות. אני לא יודע אם חשבתי יותר מדי, אבל כן הייתי במוד של מלחמה, ואני חושב שפעם ראשונה, אני מספר על זה בהרצאות גם, הקשבתי לקהל, כאילו הרגשתי שקהל מעודד אותי ודוחף אותי, אני לא מכיר את התחושה הזאת, כי לא התחרתי בארץ אף פעם, בתחרות בינלאומיות, וכשבאו להודד אותי, זה תמיד היה 10-20, פתאום באתונה, זה היה פעם ראשונה שהיה קהל שצועק, ריק, ריק, ואתה כאילו, זה באמת היה הקרב הכי מורט עצבים שהיה בחיי, ויכול להיות דווקא הנחת רווחה אחרי זה, גרמה לי אולי להיות רגוע מדי עם הקוריאני, אני תמיד מנסה לחשוב מה היה קורה עם, אבל לא הייתי טוב בקרבות הראשונים, נספר לך, אנקדוטה מעניינת לא קשורה, ואפרופו אף אחד לא יודע, סבינו הברזילאי, הקרב הראשון שלי, הוא שוטר בברזיל, והוא נהרג על ידי על השותף שלו.
באמת? וואלה.
ומונטי גם נפטר, כאילו הם נפטרו בהפרש של חודש, אני אומר לך, כאילו משהו הזוי, לא קשור לכלום, כאילו מונטי חלה בסרטן, ו... חבר שלו כתב לי בפייסבוק, זה היה לפני איזה 2-3, שהוא מאוד אוהב אותי, וזה, היינו יריבים טובים, אולי תכתוב לו, אז כתבתי למונטי, והתכתבנו, אמר, תודה אריאל, וזה, אני אחלים, אני אבוא לארץ, וזה, היינו בקשר, ואז כאילו שהוא, חשבתי שהוא עומד להחלים, והוא נפטר, והם נפטרו בפרש של חודש. אז אמרתי, אולי הקוריאני, הכי מגיע לו למות, אני צוחק. לאט, לאט, אבל הם שני חבר'ה מדי טובים, שמאוד אהבתי, כאילו גברים, כן. ועצוב מאוד,
מתו
בגיל
42-3.
כן, כן.
אתה יודע שראיתי הרבה פעמים, אין את כל הקרבות שלך ביוטיוב, מעומת התחרות, אבל נגיד מול מונטי יש, ראיתי אותו כמה פעמים, ואת הקרב על הערד, ראיתי הרבה פעמים את השידור הישראלי, ומתי שלא יודע, זה הערד, לא מוצא את זה כבר, ולפני כמה זמן ראיתי את הקרב, מדי פעם אני חוזר כזה, מטורף על העניין, ספורט אולימפי בכלל, וראיתי את השידור שעלה לאתר האולימפי, יש שם הרבה מאוד שידורים, ושם, אני לא יודע משהו, בסאונד יש פחות את ההשתלטות של אורי לוי ויעל ארד על השידור, ויותר שומעים את הקהל, וזה באמת מטורף, זה באמת באמת משחק כדורגל. שמעתי אותך מדבר על זה כמה פעמים בעבר, ואז שמתי לב, וזה ממש, זה כאילו שירים של כדורגל עם התאמות נקודתיות.
כן, אני לא אוהב לחיות את העבר, אבל אחד הדברים שאני מתבאס מהם ומצטער עליהם, זה שאני לא זכיתי להתחרות מספיק זמן בתקופה הזאת, שכל תחרות משודרת. שאפשר לעקוב באונליין, אני חושב שלי באופן אישי זה היה מאוד עוזר, כי אני אחד שכשהיו מגיעים מצלמות, זה היה עניין, זה עשה אותי יותר טוב, יותר חד, כאילו אהבתי את התחושה הזאת, ולצערי אני בכלל תחרויות רק מ-2011, שהתחילו ככה לצלם ככה, היה את הערוץ יוטיוב שהתחיל לשדר, וערוץ הספורט התחיל ממש מ-2012, התחיל קצת לשדר את גרנד סלמים, אבל זה כאילו, יש איזה משהו שאני היום מבין כדורגלנים וכדורסלנים, שיש קהל שבא לעודד אותך ומרים אותך, זה תחושה מטורפת, זה תחושה שאתה כאילו פתאום, אתה גם ממילא שאתה עולה לקרב, אתה רוצה לנצח, אבל פתאום יש עוד משתנה שאתה רוצה גם מתחשב בו, וזה כאילו עוד פרמטר, עוד איזה, אני חושב שכספורטאי אתה תמיד מחפש סיבה, לא יודע אם סיבה זה המילה הנכונה, איזשהו משהו להתעלות בו. נגיד פעם היה לי אמונה מצחיקה כזאת, שישראל יש לה איקס מזל בספורט העולמי, אז אם מכבי תל אביב מפסידה בכדורסל, אז אני אמור לנצח בג'ודו, כי לא, אם היא מנצחת, או אי אפשר שעוד ספורטאים ישראלים יצליחו, אתה מנסה למצוא, אז פתאום שיש, אז תמיד שהייתי צעיר, ועוד לפני שהכירו אותי, הייתי אומר, אני מתמודד בשביל הדגל, הייתי כאילו מלאים את עצמי, עכשיו אחד לא מכיר אותי, אבל אני, ופתאום שיש קהל שדוחף, אתה כאילו, אם מוצא סיבה, אני נלחם בשבילו, אני זה מאוד דיבר אליי, כאילו, אתה מחפש חיזוק מנטלי כזה, וקהל שמעודד אותך, זה חד משמעית חיזוק מנטלי.
כן, מדהים. אני רוצה לעבור לעוד, האולימפיאדה השנייה שאני רוצה רגע לדבר עליה, זה בייג'ין. עכשיו, למה אני בוחר לדבר על בייג'ין? אתה יודע, יש את הסיפור, לונדון, יש את המפורסם, 43 שניות. בעיניי, ותגיד איך אתה רואה את זה, אתה יודע, אתה מדבר על כישלון בלונדון. בסוף ללונדון הגעת, היית אלוף אירופה, בגיל 35, מאוד 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 מרשים, היה לך גם, באמת, אתה ושני, איך שכו, עשיתם שם עבודה נפלאה, בטח ביחס לגיל, ועדיין הגעת עם טייטל של מועמד, מי שיכול, אבל לבייג'ין הגעת באמת כאילו, כמישהו שוואלה, בא להביא מדליה שנייה. ואני יכול להגיד לך, נגיד מהחוויה האישית שלי כצופה, שבלונדון, זה היה, מאוד היה לי קשה עבורך, ברמה אישית, אתה יודע, כבר, אתה באמת מעריץ בן אדם, אבל לא מאוד, לא חשתי את האובדן ההישגי בבייג'ין אחרת, ואיכשהו בייג'ין תמיד נורא נורא נשאר מתחת לרדאר בסיפורים שלך. מתי תספר קצת על בייג'ין, מתי הרגשת שזה לא היום
שלך? קודם כל, שאני לא מספר, כאילו לא הרבה שמעו אותו, אבל תראה, בייג'ין, זה קצת נבלה באמת, כמו שאתה אומר, אבל אני באמת הגעתי לבייג'ין בכושר מדהים, בכושר מצוין. ב-2007, שנה לפני בייג'ין, זכיתי בזהב באמבורג, ניתחתי את סוזוקי פעם ראשונה שהוא הפסיד, ואת ניידן האלוף האולימפי, ואת גזימוב האלוף אירופה הרוסי. גם ב-2008 זכיתי שלישי בפריז, וראשון בפראג, כאילו הייתי בכושר אש. אספר לך טעות, היום אני מכה על חטא על זה, אבל טעות טקטית שהוועד האולימפי הזהיר אותי ממנה, אני חייב להגיד, גילי לוסטיק דיבר איתי עליה, ואני קצת התעלמתי. בדרך כלל, אני לא שם לב כל כך לג'טליק וכאלה, אבל אני רציתי לטוס הרבה זמן לפני הקרב שלי לבייג'ין, כי היה המון המון לחץ בארץ, ואמרתי, אני אטוס לכפר האולימפי, אתנתק פה מהבלגן, והתרכז בתחרות. ובאמת, שהגעתי לכפר האולימפי, הרגשתי מעולה, וכשאתה כמה ימים לפני התחרות, אתה בעצם יוצר שגרה כזאת שמאוד דומה למה שאתה עושה בתחרות. אתה קם בבוקר בזמן של השקילה, הולך להישקל, לראות כמה אתה, הולך לך ארוחת בוקר, ואז עושה חימום בשעה שאתה אמור להתחמם ביום התחרות. עכשיו, אני הייתי רגיל לעשות את הדבר הזה תמיד יומיים, שלושה, ארבעה. לבייג'ין הגעתי יותר מ10 ימים לפני, אפילו שבועיים לפני. ואז עשיתי את זה עם גל יקוטיאל בימים הראשונים, הלכנו, נשקלנו, אכלנו, אימון, סבבה, היה לי יריב אימונים, את בר דואר שם, ובימים שגם כשגל התחרה, הרגשתי מעולה, וגל נתן שם תחרות מדהימה, ואז שגל סיים את התחרות, הוא עזב את הכפר, הוא הלך לחברה שלו לבית מלון, ואני נשארתי לבד בחדר. והמשכתי לקום למחרת בבוקר, חימום וזה, וכאילו הרגשתי באיזשהו שלב, אני אומר לך שאני הולך ודואך. גילי אמר לי, אל תבוא לכפר, כי אתה תראה, אמרתי לו, עזוב, אני בסוף ביום התחרות, אני יודע להרים את זה, בגלל זה גם לא אמרתי כלום לאף אחד, אבל הרגשתי באיזשהו מקום, אם אני אנסה לדמות את זה למשהו שיותר מובן, וכמו שאני אומר לך, בוא עכשיו, נועם, אני מכין אותך לספרינט 100 מטר, תתכונן, אז אתה מתכונן ככה כולך חדר, אני, ואז הזינוק לא מגיע, והוא לא מגיע, ואחרי זה כמה דקות אתה כאילו תופס את העיניים, ופתאום שאומרים לך, צא, אחרי חצי שעה, אתה כאילו פתאום, ואני ממש הרגשתי איך אני הולך ודואך ודואך ודואך, עכשיו מירי נבוא יכולה להעיד על זה יום לפני, גם נדב, יום לפני התחרות, יומיים לפני, אני כבר הייתי מרוקן, הייתי גמור, בלי אנרגיות, ואמרתי להם, אל תדאגו, יבוא התחרות, אתה יודע, התחרות, אתה תתעלד, ואז הקרב הראשון גם היה לי עם הצרפתים, דמופוקון, זה היה קרב מאוד קשה, אבל הצלחתי להתעלות עליו, כאילו נלחמתי שם בקרבות, כל הקרבות היו כאלה בשיניים.
כבר בקרב הראשון, אני יכול להגיד לך כצופה, הרגשתי שזה לא הולך להתקדם.
בדיוק, בדיוק, למרות שגם ההפסד לברזילאי היה כזה הפסד דרדלה, כאילו יכלתי בשיניים להוציא שם איזה משהו, אבל לא הייתי חד ומהיר, ואני זוכר ששבוע לפני אמיר פלג בא לראות אותי, והייתי כזה מהיר בחימום, אש וזה, והרגשתי טוב, ונדב אומר לי, בוא יש לי תחושה טובה, כאילו, אבל זה מדהים שפתאום, זה פשוט לקח, אני לא הייתי, למה הזכרתי את הג'טלג? כי בתקופה היא לא היה דירוג עולמי, לא היה את הגרנדסלאם, אז לא התחרתי כמעט מחוץ לאירופה, לא. היה מיותר לנסוע ליפן להתחרות, יש תחרות בפריז, מה אני נוסע ליפן? כאילו היו ממש פעמים ספורות שהתחרתי פעם אחת באליפות העולם באוסקה ביפן, ולא, כאילו במקום לבוא 5-6 ימים כמו שצריך, ואז לשמור על החדות, באתי הרבה לפני, וזה היה טעות שאני עשיתי, ממש התאכזבתי מעצמי, מההכנה המנטלית שלי, וגם, היה גם טעות בדיעבד של אלכס, סיפרו לי, אלכס גם לא נתן לאנשים להגיע אליי, הוא לא נתן לבר דואר, חוץ מבאימון לבוא אליי, הוא לא רצה, כאילו, הוא חשב שזה יעשה לי טוב, הרעב הזה, הזה. בדיעבד זה עשה לי רע מאוד. נגיד בלונדון, הפקנו לקחים, הגעתי הרבה יותר טוב, כאילו, עשיתי שם טעות נקודת. אבל לפני הקרב אמרתי, טוב, אני הולך להביא מדע, הייתי במוד, אם הייתי במוד כזה בבייג'ין, זה לא היה מסתיים ככה, אבל שתבר שאתה כל הזמן לומד, לא משנה באיזה גיל.
כן. זה מטורף שאתה הכל עובד באינטרוונים של 4 שנים. כאילו, כן, היכולת לתקן, שוגע.
כן, כן, זה הקושי, זה הקושי, כן.
כן. טוב, אנחנו ככה הרבה יותר זמן ממה שתכננו, ויש לי עוד מלא דברים שאני צריך לוותר עליהם. אני אבחר עוד, אם זה בסדר, עוד שני דברים שחשוב לי זה, ונעשה אותם יחסית בקצרה. הדבר הראשון, ממש מעניין אותי עד כמה אתה חושב שאתה בסוף הפכת להיות מותג, נקרא לזה, היה זה אריק זאבי שהוא מעבר לספורטאי, וזה היה משהו די ראשוני, לתחושתי. אני שם רגע בצד יעל הרד, אבל אתה באמת יצאת מגבולות הספורט ההישגי, ומעניין אותי לדעת מה אתה חושב, עזר לך בזה, ואם אתה חושב שזה משהו שמאוד מאוד פתח גם את הדלת לספורטאים אולימפיים שבאו אחריך, כי היום זה קצת יותר מפוץ.
תראה, להגיד לך למה זה קרה, אני חושב שקודם כל העובדה שהייתי לאורך שנים רבות, אז בסוף צריך להבדעות עם מישהו, ברגע שאתה פורץ לשנתיים, אז אתה, יש הייפ כזה וירידה, אבל היה הרבה זמן להכיר אותי וללמוד אותי דרך אולימפיאדות, גם היה הצלחות גדולות, היה כישלונות, והיה אפשר גם להזדהות ברגעים האלה. לא יודע, קשה, קצת קשה לי לדבר על עצמי, אני רואה.
אני אגיד לך מה קשה לך להגיד, אני אגיד לדבר בשמך, כי תכלת, אני חושב שבאמת, זה שאתה מדבר בצורה נורא נורא פתוחה, ואתה משדר עם כל, אתה יודע, אני גדול, זה ג'ודו, ובן אדם גם גדול, אבל אתה יודע, אתה יודע, יש לך את הפגיעות, היכולת ככה לחוות פגיעה, וצניעות, ולדבר על הכל בצורה פתוחה, שזה משהו שהוא מאוד מאוד, אנשים מאוד מאוד אוהבים, ויחד עם זאת, וזה אני חושב גם, אתה יודע, אם אני מסתכל אחר כך על, על הקריירה שלך היום, טוב, אתה יודע, גם לי, אתה יודע, אני רואה עוד חבר, זה קשה להגיד, אבל אינטליגנציה מאוד מאוד גבוהה, גם רגשית וגם מעבר לזה, שבסוף אנשים קולטים את זה, זה חיבור שהוא חיבור מנצח, ואני חושב שלא מעט ספורטאים אחריך מאוד מאוד רוצים להידמות לזה, ואפילו, ואני אומר, מזהה, בגלל שאני עוקב הרבה מאוד אחרי פרונה, אני גם מזהה את הניסיונות האלה, שקצת להציג משהו שונה מבאמת טבע האדם, כדי להיות דומה לאריק זאבי. לא, בלא מעט מקרים.
קודם כל זה מחמיא, אבל אני חושב שבהיבט הזה של הפרסום, זה הפך להיות עולם אחר קצת. כי באמת, אתה יודע, אני, האינסטגרם בדיוק התחילה שאני פרשתי, כי הוא, אני חושב שאם היום, אם בתקופה שאני התחרתי האינסטגרם, הייתי גם מעלה יותר דברים וזה, ומשתף באימונים, כי לא היה דרך להתחבר, זאת אומרת, הדרך להתפרסם היום, או ליצור קהל של עוקבים, היא יותר קלה, והרבה פעמים אני אשמע ביקורת על זה, מה הוא מתעסק בזה, אבל לא יודע, אני חושב שזה דרכו של עולם, גם כדורגלנים מצליחים מתעסקים בזה, זה לא מונע מהם להיות כדורגלנים טובים, כי אני לא חושב שכל שאלה של... של מה המהות, ואם אתה, מה משרת מה. ואני כן חושב ש... אבל ספורטאים הרבה פעמים מתעסקים יותר בפרסום מאשר במהות. תצליח בענף ספורט שלך, ואז תשתמש בזה לעשות. כמו שיצא עם פיטר עם המדלה, לא תחשוב על הפרסום כדי שזה...
אני גם... נראה לי שאצל פיטר זה היה במקביל.
כן, כן, יצא לו, כן. לא, אני חושב שזה התפרץ כאילו אחרי מדלה, כי באמת היה לו עכשיו משהו להישען עליו אמיתי כזה, כן, הוא היה חיית מדיה עוד לפי זה, זה נכון. אבל בנוגע לפתיחת דלת, אני חושב שזה, תראה, זה גם יצא במקרה, בסוף שאני התחלתי להרצות, אתה מדבר בטח על ההיבט הזה בעיקר, אז לא, העולם הזה לא היה מפותח, כאילו המרצים היחידים שהיו בחברות, זה היה כזה פרופסור יורם יובל, או תורת המשחקים, ואני התחלתי כזה בהתחלה בלי איזה יומרנות, סתם סיפרתי סיפור אישי, שילמו לי סכום מאוד יפה, אמרתי וואי מגניב, והייתי עושה את זה מדי פעם, כשאני בארץ וזה מתאפשר וזה מסתדר, אז אני מספר את סיפור חיי, אבל כל פעם שהייתי משוחח עם האנשים אחרי הרצאה, ראיתי שזה כן מדבר עליהם, וכן יש נקודות מגילות, אז הייתי מפתח את זה כל הזמן, כל הזמן, וברגע שפרשתי זה כאילו התפוצץ, כנראה קשור גם לטד, או לאנשים שהתחילו לצרוך כל מיני תוכן ב... ואז אני הייתי מוכן, אני הייתי מאומן, מה שנקרא, כאילו כבר, והבנתי שיש פה פלטפורמה שאפשר, והם כאילו קצת נכנסו למקום הזה, שכבר הרצאות, אנשים צורכים תוכן, אנשים מחפשים תוכן, וגם ברגע שאתה מפורסם, אז זה גם מגניב להביא מישהו מוכר לחברה, וגם שיודע לייצר תוכן, אבל בסוף אני חושב שצריך גם לדעת להעביר את התוכן הזה, כי מי ש... תישען רק על הפרסום, אז אורך החיים שלו יהיה מאוד קצר. כן. אם יש מה לתת, איזשהו עומק כזה, אז אתה תוכל להמשיך עם זה לאורך זמן, וכן, התחרות הזאת היא, צד אחד היא מבורכת, צד שני גם, אני מרגיש שהיא פגעה בי. אבל אגב, זה לא רק הספורטאים הג'ודאים, וגם...
לא, עכשיו, אבל דינוי אשרם, ו...
אבל אני אומר עוד יותר מזה, עכשיו תחשוב, המלחמה לדוגמה, היא גרמה לעוד מלא ספקי תוכן חדשים, משבועים... שחזרו דרך הגיבורים לכמה, אבל זה בסדר, אבל בסוף אני מרגיש שאני מתמקד במשהו מאוד ספציפי, שהוא מאוד שלי, וגם פיתחתי אותו עם הרצאה חדשה, למרות שהיא לא כל כך הולכת כמו שחשבתי שהיא תלך, כי חשבתי ש-43 שניות זה יהיה משהו, אנשים ירצו לשמוע על הרגע הזה, על התובנות ממנו, אבל איכשהו זה כאילו נבלה ככה בין ה... כאילו, מזמינים את אריק, לא אכפת להם איך קוראים להרצאה, אחרת, זה הרצאה שונה, עם מסרים שונים, אבל אולי זה עוד יתפוצץ מתישהו.
אני חייב להגיד לך שמעבר לתובנות שאתה נותן לאנשים, אתה מדבר הרבה מול חברות, וכן, אני חושב שגם אם אני רגע נשאר בגבולות הספורט, ברגע שאנשים כמוך, והיום כמו הרבה ספורטאים אחרים, מדברים, בסוף גם היכולת שלהם לשמש כמודל לחיקוי לספורטאים צעירים, הרבה יותר פוגשים את זה, זאת אומרת, הילדים, אני היום יכול לבת שלי, שהיא ג'ודאית, אני יכול לצטט לה המון אמירות של רז הרשקו, של ענבר לניר, כאילו אנשים לומדו לדבר, לדבר בחשיבה על לתת ערך מוסף לאנשים, וזה דבר שילדים מאוד מאוד משמעותי לילדים, וככל שיש יותר הרבה, אז יש את הילדה שהיא קצת יותר מלאה, ואז היא תתחבר מאוד לרז הרשקו, וכלומר, יש את ה... באמת יש את כל הקשת, וזה סופר משמעותי בגילאים האלה, אני עכשיו חווה את זה דרך ילדים שלי.
אני מסכים איתך, אני חושב שספורטאים הבינו שהם מודלים לחיקוי, והם מתנהלים בהתאם, אני חושב שאגב, לאורך תמיד הנשים בג'ודו היו בחורות עם עומק מאוד מאוד גדול. אני חושב שעצם זה שאתה אישה בג'ודו כבר אומר עליך משהו, מי יעל הרד, איך אורית ברון, וכל האליס, כאילו, וירדן, יש כאילו, אתה רואה שיש שם עומק מאוד גדול מעבר ליכולת הספורטיבית, ויפה שהם יודעים להעביר את המסר הזה ולדבר על זה בפתיחות, כן, אני ממש בעד.
להבדיל מגברים שפשוט באים ללכת מכות, ואיכשהו גם...
לא, אצל גברים יש ויש, אבל גברים זה...
אני מבין, נכון, נכון, זה חייב להיות דמות. בסוף, אם אתה, אם את הופכת להיות מדליסט אולימפית בג'ודו, צריכה להיות איזה דמות, צריך להיות לך באמת איזה מכות. אריק, דבר אחרון, הנושא של קריירת האימון שלך, כאילו כמאמן, אתה התחלת ארבע שנים היית מאמן שנבחרת הקדטים, אני מדייק, והיום אתה בעצם מאמן את הנבחרת במועדון מכבי רפאל תל אביב.
נכון.
עד כמה אתה... בוא נשים רגע, היום אתה מאמן ילדים, עד כמה אתה מרגיש שאתה מביא שם משהו שהוא ייחודי ואחר? עד כמה הדגש הוא על, אתה יודע, עד כמה אתה שם דגש היום על הישגיות שאתה עומד מול ילדים? וגם קצת מה השאיפות שלך קדימה בעולמות האלה, של האימון?
קודם כל, הדבר שאני הכי אוהב לעשות זה לאמן, נתחיל מזה.
וואלה.
ממש נהנה מזה. אם היית שואל אותי כמה שנים לפני הפרישה וכמה שנים אחרי, אז כאילו היה לי ברור שאני רוצה לאמן נבחרת, בוגרים, לאולימפיאדה, זה היה נראה לי טבעי, זה היה נראה לי, מאוד אהבתי להיות ספורטאי, וזה היה נראה לי דבר הכי קרוב ללהיות ספורטאי, וגם תמיד אהבתי להסתכל על דברים בפרספקטיבה של מאמן, אני מאלה שאומנם הייתי חייל כשהייתי מתאמן, אבל אהבתי להבין למה הוא עושה ככה ולשאול מאמנים, כאילו זה עניין אותי תמיד, איך אתה ממצא את הפוטנציאל של ספורטאי. זכור שתמיד דיברתי עם שני הרשקו, שאמרתי שזה הרבה יותר מאתגר להיות בקרב על מדליה אולימפית עם גל יקוטיאל, מאשר עם סגי מוקי נגיד. כי זה כאילו, גל יקוטיאל זה לא כישרון על ספציפי בג'ודו, כישרון מנטלי, כן, אבל לבוא ולהכין אותו זה... אז תמיד היה לי ברור שזה המסלול, ואז קרו כמה דברים, קודם כל התחלתי לאמן, קרה מה שקרה עם הנבחרת שהעיפו אותי, ואז התחלתי לאמן צעירים, ובחרתי לאמן את הקדטים, כי זה הכי צעיר מבחינתי שעדיין תחרותי.
כן.
ופתאום גיליתי שאפשר לממש את הדבר הזה גם בגילים יותר צעירים, ילדים גם בכיתה ג' ד' ה' ו' הם תחרותיים ורוצים להצליח, ופתאום נפתח בפני העולם שלם שאני בכלל לא חשבתי עליו, כי מבחינתי לאמן ילדים זה חוגים, זה לקשור עם תחגורה, משחק הכלבים, לא היה לי חשק לעשות את זה. וגם נוצרה כזאת משפחה, כי כשאתה מאמן צעירים, אתה גם מחובר למשפחות שלהם, להורים שמלווים אותם, שמתייעצים איתך ואתה משתף אותם, וזה הפך להיות כל כך חזק עבורי, בשנים האחרונות אני אומר לך שאני יכול לראות את עצמי פורש מבלי לאמן נבחרת בוגרת, כי מבחינתי להביא עכשיו ספורטאי להישגים בינלאומיים, גם מהפוזיציה שלי כמאמן אישי, זה פוזיציה מדהימה, יש לי כבר ספורטאי אחד שסיים שביעי בעולם קדטים, נכנס לסגל, ויש לנו עכשיו השנה, זה בעצם הדור הראשון של הספורטאים שגידלנו מכיתה ג' שנתון 2009, שהוא השנתון הכי חזק בארץ, וכמה מהם, אני ממש מקווה שהם יעשו קריטריון לאליפות אירופה, עולם, כאילו אני ממש מרגיש שהשנה, יש לנו לפחות 3-4 שיכולים לעשות את זה,
מדהים.
וזה מרגש אותי לא פחות מלהיות מאמן נבחרת, ופתאום גם אני מסתכל על המחירים שאתה צריך לשלם כדי להיות מאמן נבחרת. זה אומר שאני צריך לעזוב את העמותה, ולעזוב את הקבוצה, ולטוס כל יום לחול, ולא להיות עם המשפחה, כאילו, אני, זה מסוג ההוצאות, כאילו, נגיד, שאורן פרש, התחילו איזה גל שמועות כזה, שאולי עומדים להציע לי וזה, ואני ממש פחדתי מזה, זה כאילו, ממש לא רציתי, זה מסוג ההוצאות שאני מפחד שהם יגיעו, כי מצד אחד יהיה לי קשה להגיד לזה לא, מצד שני, אני לא רוצה את זה כרגע. אז אני יודע שאני אמשיך לאמן ולאמן תחרותי, אני מאמן רק תחרותי, אבל חשוב לי להדגיש שלמרות אני מאמן רק תחרותי, זה לא שכולם אצלי, אני מדבר איתם רק על זכיות, לא, ממש לא, אני רואה את הערך המוסף. אני חושב שגם גם מי שלא יכול להיות אולימפי, הוא צריך להתאמן תחרותי, כי שם אתה צובר את כל התובנות, את כל ההתמודדות עם עצמך, את כל המתגבר על כל הקשיים. כאילו, אני אמרתי להם, אני שיחקתי כדורגל, או שאני משחק עכשיו שחמד, ושאני משחק שחמד, אני מנסה לנצח, אני כאילו רוצה לנצח, ואני מסתכל על סרטונים של מגנוס, עוד שבא לי ולמגנוס, כאילו, אני לא אהיה מגנוס, אבל זה מעניין אותי, כי כי בסוף זה, זה דרך חיים, אם אתה תרצה להיות הכי טוב פה, אז אתה תרצה להיות הכי טוב אחרי זה בצבא, ואתה תרצה להיות הכי טוב באוניברסיטה, כן. ואתה תרצה, ואתה תדע גם להתמודד עם רעיונות למשרה כלשהי שאתה חפץ, וכאילו זה דרך חיים, ואני ממש מקפיד להם שאני מאמן תחרותי, אבל מבחינתי העיקר שאתם מתמודדים. תצליחו, לא תצליחו, זה פחות משנה, מי שיהיה בסוף אולימפי נדע לעזור לו, מי שלא. והפכנו למשפחה, תשמע, אנחנו היינו עכשיו מחנה אימון בגרוזיה, 60 ספורטאים, זה היה תענוג, וגם נתנו פייט לגרוזינים, ואני ממש מתרגש מזה, אז כאילו זה משהו שבאמת אני ממש לא יודע להגיד לך, בפנטזיה עוד 3-7 שנים נגיד, כל הספורטאים שלי יהיו בוגרים,
ואז יהיה מתאים כדי להמשיך לבות אותם.
הילדים שלי יהיו גדולים, וכבר העמותה תתבסס לבד, וכלכלית, אתה יודע, אבל... Who knows, כן.
אני מרגיש שאתה נמצא היום במקומות מאוד, שאני כמישהו שחובב ספורט אולימפי בצורה מאוד עמוקה ורחבה, אני מאוד שמח שאתה נמצא בהם. אם זה בהרצאות, ואתה יודע, שאתה מעביר והמון מסרים חשובים, ואם זה העמותה שלך, ואם זה באימון, זה כיף לראות את ה... טוב, לי ולרועי תמיד יש חוק שאנחנו לא עושים פרק שהוא יותר משעה ורבע. אז עכשיו אנחנו מסיימים פרק של שעה וחצי, כי באמת לא יכולתי להפסיק, היה סופר מעניין, ואם היית רואה את רשימת הנושאים שהיה לי, היינו יכולים להמשיך חופשי גם לעוד פרק, ממש ממש מודה לך שהיית, היה סופר מעניין, ובכלל אמרתי ברמה האישית, בכלל ממש ממש נהניתי.
תודה שאני אמרתי לך שאני מזכיר אותך לפעמים, לא בשמך, בכל מיני רעיונות.
באמת? לא אמרת לי.
כי... התופעה הזאת של השידורים של הג'ודו ושל הרשתות החברתיות יצרה כזה מעין מצב שיש אכברי ג'ודו כאלה שכותבים את דעתם, נותנים פרשנות על קרבות, ואני הרבה פעמים נכנס ואני לא בלי להשאיר תגובות, ואני הרבה פעמים קורא שטויות של אנשים. נגיד, הדבר הכי מצחיק שקראתי לאחרונה שאני החליף את אורן, אז אמרו מישהו שם, לא יודע מזה, כתב, נראה לי שזה טעות, כי אורן הוא הרבה יותר מסודר ומתודולוגי ועובד מסודר, ושני הוא שלפן. עכשיו לא יודע להגיד על שני שלפן, זה מישהו שהוא לא יודע מה קורה בעולמות הג'ודו. אבל גם מנתחים קרבות, והיה פעם, אחת הפעמים הראשונות שקראתי אותך, שעשית ניתוח כזה של משהו כזה עם סטטיסטיקה, הוא מפסיד למדורגים 8, זה לא זוכר מה זה היה, ונכנסתי לבדוק את זה. אמרתי, וואלה, לא שמתי לב, ונכנסתי לבדוק, אמרתי, וואלה, הוא צודק, זה נכון. כאילו, ופעם ראשונה מישהו שהוא לא ג'ודאי, כאילו, העיר את עיניי למידע שהוא אמיתי ונכון, שזה, אז שתדע שכשאני מדבר על דברים כאלה, אני חושב עליך.
מחמיא, תודה. טוב, אנחנו אז מסיימים פרק 10 של פודקאסט הלפיד, תודה רבה, אריק.
תודה רבה, נועה, בהצלחה. יאללה.